ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל, עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
שלום, תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
תשמע, אתמול היה יום שמח.
אתמול היה יום שמח, אנחנו שנייה לפני הכל, יש לנו התראה, אני שומע על איזה כלי טייס, חתירת כלי טייס באזור אילת, יש לנו מישהו שיעדכן אותנו על זה, צהרון, מישהו שם, תכף זה מה...
כן, אז צריך לומר שהתמנון האיראני, שאנחנו רואים אותו באופן בולט עם החמאס בעזה, ועם החיזבאללה, ועם המיליציות בסוריה ובעיראק, הוא נמצא גם בתימן, ואנשים לא מודעים לזה, אבל בשומר חומות ירו עלינו גם מתימן וגם מעיראק. ירי שבדרך כלל מתבצע דווקא לכיוון המפרציות, לכיוון סעודיה וגם לכיוון האמירויות, אבל היכולות האיראניות האלה שמפותחות שם, גם של טילים, טילי שיוט וכלי טייס בלתי מוישים, קיימים גם אצל החותים, ובעצם אנחנו רואים את האיראנים מנסים לפסק אותנו ולאתגר אותנו ממש ממש מכל הגבולות. גם הפעילות של חיזבאללה היומיומית שאנחנו מתמודדים איתה בגבול הלבנון, גם המיליציות, שתי הדיוויזיות האיראניות שנמצאות בדרום רמת הגולן.
רגע שנייה, הנה יעדכן אותנו דוקטור אביר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, שלום.
שלום לכם ולמאזינים.
מה קורה באילת?
אנחנו מדברים על התראה של כלי טייס לא מאויש שחדר למרחב. כרגע, אתה יודע, זה יכול להיות הרבה דברים. כרגע לא לוקחים סיכונים, ולכן כל פריט חשוד במרחב מפעילים את האזעקות באילת. בודקים את האירוע הזה. אם נסתכל על מה שקרה שם קודם לכן, בעבר של השבועות האחרונים, אז אנחנו מדברים על האפשרות של יכול מאוד להיות שיצא איזה כלי שיט, כלי טייס לא מאויש ממרחב תימן. כרגע לא ידוע לא על יירוט ולא על זיהוי בעיניים. התושבים מתבקשים להישאות 10 דקות עד שיחלוף האיום הזה. כרגע כלל המערכות בודקות. זאת אומרת, לא ראינו, לא ראו מיירט יוצא עכשיו לשמיים ומיירט, ולא ראו מטוסים או שמו מטוסים מיירטים את כלי הטייס הזה. לכן הסוגיה הזו נבדקת, אנחנו נמשיך לעקוב ונעדכן בהתאם.
מה עם הקורים הקורות בשטח?
אנחנו מדברים על התקדמות, מבלי להרחיב יותר מדי בגלל הצנזור, אנחנו מדברים על התקדמות בתמרון. זאת אומרת, ככל שנוקף הזמן, צהל עובד בצורה מאוד יסודית בשטח, לא רץ כמו שראינו במבצעים קודמים, פועל תחת עמימות, אבל לא רץ לעיר עזה, אלא עושה דברים בשלבים, בודקים את המרחב, מתחככים. גם הלילה הזה היו הצלחות לקוחות בהקשר של התעכלויות, זיהוי של מחבלים בשטחים בנויים ופתוחים, מגד בית לאיה סוכל, יש הישגים לצבא, וכשאתה מסתכל על כלל הזירות, אז אתה, העיניים שלך גם נשואות צפונה, גם לגבול הלבנוני, שם צהל מציג סוג של חומת אש אל מול חוליות הנונטט, לא רק מחכה שהם ישגרו ואז יתקוף אותם, אלא כל חוליה שמזוהה נתקפת, אבל לכולם ברור שזו זירה נפיצה וקטלנית ויכולה להידרדר בקבועי זמן קצרים. מה גם שהאיום הזה עדיין ניבט לנו של כוחות רדואן על הגבול. אני לא רואה את התושבים חוזרים לא בדרום ולא בצפון כשיש לך חוליות או יש לך טרור מוחשי מול העיניים.
הבנתי. טוב, תשמע, תפסת אותנו פה באמצע שיחה. אתה זמין אם נרצה אותך יותר מאוחר שוב?
אני זמין.
תודה לדוקטור אמיר בוחבוט. תודה.
תודה לכם.
כן, אנחנו...
אז התחלת להגיד, התחלת, בוא נתחיל מההתחלה.
הבא.
היה יום שמח, אתמול.
קודם כל היה יום מאוד מאוד שמח, ובאמת אחד התופעות שיש במלחמה, בייחוד שאתה לא מפעיל שנים רבות את היבשה באופן משמעותי, זה שברגע שזה קורה, ואתה רואה את ההצלחות, ובאמת אתה רואה איך אנחנו נכנסים, אתה יודע, כולם, מה יהיה כשניכנס לעזה? אז הנה, אנחנו בתוך עזה, עמוק, ועם שיתוף פעולה, באמת מדהים בין הים, האוויר והיבשה. כוחות היבשה לדוגמה אתמול אפילו 150 פעם את חיל האוויר כסיוע בקרב ההשתתפות. זאת אומרת שאם עכשיו הכוחות מתקדמים ופתאום מאיזה בניין או משום מקום 100-200 מטר מהם יורים, אין פה יותר מדי התעסקות. מביאים מטוס, מורידים פצצה על הבניין, מורידים את הבניין ונגמר הסיפור. ולכן מתקדמים בצורה מאוד מאוד מובטחת, עם ארטילריה, עם מטוסים, עם ירי טנקים, עם הפעלת אמצעים הנדסיים, לפתיחת הצירים ממתנים, עם הדיניינים האמתניים שלנו, שיודעים להרים רחובות ויודעים להפיל בתים על מנהרות, ואתה יודע, כמעט כל בית יוצא ממנו מנהרה, ולכן גם אין ברירה.
כמעט
כל בית? הכל זה... כל עזה הזאת בנויה ברשת מנהרות שמחוברת לבתים של הפעילים.
כמעט כל... לא, אתה מגזים.
לא, אני לא מגזים. כל... או שהבתים האלה יש להם קירות נפץ, הם בונים ממש את הקיר עם חומר נפץ בפנים כדי לפוצץ את זה על הכוחות. המחבלים, הרי מה קורה? הם גרים בבית, יש להם פתח בבית למנהרה, ומהבית שלהם פשוט יורדים למנהרה. ככה זה עובד. ולכן, אני לא רואה סיטואציה שהמלחמה הזאת נגמרת ויש עזה. כי בסוף, בגלל שמכל בית יש מנהרה, אתה צריך להקריס את הבתים, אתה לא רוצה שהמחבלים ייצאו מהמנהרות האלה. אני חושב שזה, דרך אגב, כשתושבי כפר עזה יחזרו, זה מאוד ישפר להם את הנוף. הם יראו את הים יפה. אבל זה לאט לאט.
כן, תשמע, נוף לים זה משדרג.
כן, כן, זה יעלה את מחירי הנדלן. כן. אני אומר, כל מי שעוד לא השקיע בבית, בעוטף, זה הזמן.
וואלה. טוב, תשמע, בוא, אתה יודע, הרבה דיברנו על העניין של הקונספציה, אוקיי? ושאול מופז אמר לפני כמה ימים שהוא גאה בהתנתקות. עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע של שאול מופז מ-2012, עמוד ענן, הייתי אז עורך וואלה והמגיש שם של החדשות, ותראה מה אני שואל אותו במשדר, כן? ומה הוא עונה לי, זה דבר מאוד מעניין, כי הוא מתייחס, יש לנו את זה? יש לך את מופז? שר, למה אין לנו את מופז? מתקשר. תכף נשמע אותו, אני שואל אותו... תגיד, מה אתה מכניס כוחות אם אתה לא רוצה לכבוש את הרצועה? מה יצא לנו מזה? בעמוד ענן כבר, כן? ב-2012. כאילו, מה האירוע? מה אתם זה? הוא היה זה כשאני מראה אותו...
דרך אגב, לא, בעמוד ענן לא הכניסו כוחות. באופרת יצוקה
אז
הכניסו.
אז היה לפרק, האם להכניס כוחות?
הביאו, אני כמפקד בית ספר להנדסה, העליתי את כל ה... את כל, ממש, את כל מה שהאמצעים שלנו לשטחי הכינוס, אבל לא היה כניסה.
יפה שאתה זוכר את זה, יפה שאתה זוכר.
בטח שאני זוכר, אני זוכר את המעבר משגרה לחירום של, אתה יודע, זה גדוד...
אז דובר, האם להכניס כוחות? ואני שואל אותו על האופציה של להכניס כוחות, ואני אומר לו, מה העניין אם להכניס כוחות, אם אתה לא רוצה לכבוש את הרצועה? בסוף, בלית ברירה, אנחנו מגיעים למה שרבין לא רצה לעשות ב-94, למה ששרון לא רצה, בכלום השקעה, מה ששרון לא רצה לעשות ב-2005, עם 50,000 חיילים כפי שמופז עצמו מעיד, מה שלא רצינו לעשות בכל המבצעים, בסוף אנחנו צריכים לגייס מאות אלפי חיילים, ולהתמודד מול כל בית, כל
כן,
בית
אבל,
עם מנהרה.
אבל
לא,
זה מעלה את, ה, את, ה, את שורש העניין.
רגע, בוא כל... נשמע אותו ואחרי כן. זה נדבר. בבקשה. מתקשה.
בוא דבר איתנו על המשמעות של כניסה לתוך רצועת עזה. הרי אם אומרים שמיטוט החמאס היא לא מטרה, אז למה להכניס את הכוחות לעזה? מה זה ייתן?
תראה, הפעולה של צהל עד עכשיו היא מוצלחת והיא הוכנה היטב, והיא גם מבוצעת היטב, אבל הירי לא נפסק. אם בסופו של דבר הדרג הצבאי והמדיני יגיעו למסקנה שפעולה קרקעית מוגבלת, אני אומר את זה בהדגשה, מוגבלת לצורך עצירת השיגורים, היא התנאי להשיג את היעד הזה, אז ייתכן מאוד שידרש לעשות את זה. אני כאחד ששלח חיילים למבצע חומת מגן עם גיוס של 50,000 איש, נכנסנו לכל עיר ולכל מחנה פליטים ביהודה ושומרון על מנת לחסל את טרור המתאבדים. נשאלתי בזמנו על ידי הקבינט של שרון, מדוע לא לגייס עוד 50,000 ולעשות את אותו הדבר ברצועת עזה. אני מתנגד לכיבוש רצועת עזה. אני חושב שמעבר לשאלה על העלות תועלת, באיזה מחיר משיג את זה ומה התועלת שתהיה לנו, יש שאלה מאוד מרכזית, אסטרטגית, מה ביום שאחרי.
כן, אז באמת אני חושב ש... השאלה הגדולה על למה לא כבשו את עזה לא היה קשור ליכולת המבצעית ולא לכמות ההרוגים שהיה לנו בתמרון, זה היה קשור ליום שאחרי, ועל זה אנחנו צריכים לנהל דיון רציני, כי היום שאחרי גם ביהודה ושומרון וגם בעזה אמור להיות אותו הדבר. זה יום שבו לנו יש חופש פעולה מבצעי מוחלט לפעול בכל מקום, שאנחנו שולטים על הגבולות, זה גם על גבול מצרים, ושהפלסטינים מנהלים את חייהם, עיריות מקומיות, החמולות, גם ככה הם בנויים, גם ערבי ישראל, כל עיר בישראל שהיא ערבית, מנוהלת על ידי איזושהי חמולה מקומית, ויש פתרונות ארוכי טווח, הפתרון הוא לא להתנתק, הוא לא להיפרד. אנחנו רואים מה המשמעות של לעזוב שטח לחלוטין, בלי שאתה יכול לפעול לא, בו.
אבל עיריות זה בסדר, אתה יודע, למה שנקרא למים וזבל וחשמל וכדומה. אבל מבחינת סדר ומשמעת, צריך איזשהו כוח שינהל את זה באזרחים, בסכסוכים פנימיים וכדומה.
נכון, אז אתה יודע, אם ניקח את מודל יו, שבו יש לך, אומנם הרשות
לא, היא... לא, אבל במודל יו שיש לך את הרשות הפלסטינית.
יופי, אז אני לא אומר שלא... תראה, הבעיה ברשות הפלסטינית זה לא הרעיון שבו יש איזה מישהו שמנהל את החיים של הפלסטינים, זה הרעיון שבו הביאו ארגון טרור רצחני שרוצה להשמיד אותנו לנהל את זה. היה באוסלו, לפני אוסלו למעשה, כשרבין התחיל לנהל את הנושא של השיחות עם הפלסטינים, התפיסה הישראלית הייתה, מדברים רק עם ההנהגה המקומית. לא מדברים עם ארגוני טרור. ומאחורי הגב של רבין, התחילו לנהל שיח עם הפתח, שהוא ארגון טרור רצחני. הפתח היה גמור, הפתח היה מוקצה בעולם הערבי, מוקצה בעולם המערבי, והבין שהדרך היחידה שלו לקום לתחייה, זה לעבוד על הישראלים, לשחק אותה כאילו הוא רוצה איזשהו הסכם שלום, ודרך זה להחיות את עצמו ולהיכנס לשטח ולהשיג את המטרה שלו, שזה השמדת מדינת ישראל. ופשוט שיחקנו לידיים שלהם, שהיה לנו הזדמנות לנהל את השיחות האלה עם הנהגות מקומיות. האמריקאים היו בשוק מזה, צריך לומר, האמריקאים התנגדו לזה, פתח היה בכלל מחוץ לחוק.
כמו שהם התנגדו בהתחלה להתנתקות.
נכון, אנחנו הבאנו על עצמנו, דרך אגב, בניגוד לעמדת העולם, אתה יודע, יש אנשים שחושבים שכל האסונות שהבאנו על עצמנו, זה היה מלחץ בינלאומי, זה היה הפוך. העולם התנגד לזה, הם היו יותר ניציים מאיתנו. הם לא הבינו מה אנחנו עושים בכלל, לא באוסלו, וגם לא בהתנתקות. אנחנו הבאנו את זה על עצמנו, ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר, ואני יכול להגיד לך דבר אחד.
שילמנו כבר מחיר גדול.
את הקערה הזאת, בעזה, אנחנו יכולים להפוך, ואנחנו נהפוך עם כל המחירים והכואבים האלה. אם זה היה קורה ביהודה ושומרון, אני אומר לך, לא בטוח שגם היינו מצליחים להפוך את הקערה, לא בטוח שהיינו מנצחים. אם אני, היו נותנים לי להיות רמטכ"ל פלסטין, בתנאים שיצרנו בעזה, אם היינו מייצרים אותם ביוש, בערים האלה, אני אומר לך שאני הייתי מביס את צהל שוק על ירך. הוא לא היה מנצח אותי. אני יודע איך לנצח אותו אם אני יושב על הערים, והוא יושב למטה, אתה יודע, ב-15 קילומטר משור חוף, בנוי שגם, איך תפעל בו? מה תעשה? תעשה את כביש 6 קו מוצבים, ואת כביש 4, כאילו, אני לא מבין אפילו איך אנשים יכולים לדמיין את הדברים האלה.
כן, אבל אם היית רמטכ"ל סביר שהיו מחסלים אותך.
תשמע, את סינואר כבר 17 שנה לא מחסלים. תראה, אנחנו עם היהודי, אנחנו עם היהודי, על הרי יהודה ושומרון, היווסנו אימפריות. אימפריות. אין סיכוי בעולם שאתה שם מאות אלפי ג'יהאדיסטים על הערים האלה, ואנחנו יכולים להתמודד עם זה.
מה אתה חושב יהיה עם הרשות הפלסטינית? גם תתהפך עלינו הקונספציה הזאת איזה יום?
תראה, הולך להיות לדעתי דבר מדהים. כי תיגמר המלחמה הזאת. עזה תהיה בידינו, נפרק את כל תשתיות הטרור, ואז תעלה השאלה שכבר עולה עכשיו, דרך אגב, בשיח, גם שאנחנו הביטחוניסטים מקיימים עם ראש הממשלה, ועם שר הביטחון, ועם שרת המודיעין, ועוד הרבה גורמים אחרים.
צריך להגיד את היור תנועת הביטחוניסטים.
נכון, והשאלה היא, מה עושים ביום שאחרי? כן רשות, לא רשות. המסקנה החד משמעית של מדינת ישראל תהיה, לא רשות. ואז תשאל השאלה הבאה, אם אנחנו...
תלוי מי, יאיר לפיד אתמול אמר שאתה יודע, שהוא חושב שהרשות צריכה להיות שם.
בסדר.
שאלה מי יהיה ראש הממשלה.
אני אומר, זה לא יקרה. ואז השאלה תהיה מעניינת. כי אם מדינת ישראל תגיד, אנחנו לא מוכנים שזאת תהיה הרשות, וגם תנמק, לא יהיה מנוס מלשאול את השאלה, אם אתם לא מוכנים להחזיר אותם לעזה,
מי כן?
אז למה אתם מוכנים שהם יהיו ביוש?
אוקיי.
אתה מבין את...
ברור.
זה ייפול להסימון הזה. ברגע מסוים נשאל את עצמנו, אם אנחנו לא מוכנים להחזיר אותם
לעזה, ולמה שהם לא יהיו בעזה?
איך יכול להיות שאנחנו מסכימים?
למה שהם לא יהיו בעזה?
הם לא יכולים, תראה, באוסלו, שאנחנו נסוגנו מהערים, הרי נתנו תערים לרשות הפלסטינית. באותה תקופה, הפלסטינים היו בתקופת האבן, תרתי משמע. מי שהעביר את הפלסטינים מתקופת האבן לרקטות על שדרות, היה הרשות הפלסטינית. הרשות היא אויב, הרשות היא מסיתה באופן שיטתי, האידיאולוגיה שלה והאמנה שלה לא שונה מחמאס. יש להם טכניקות שונות, אבל השורה התחתונה היא מאוד ברורה, שמדת מדינת ישראל. הם מסיתים את הציבור, הם בונים אותו למלחמה נגד ישראל, הם מממנים במיליארדים את הטרור. וכל אחד מהמרצחים המתואבים, האנסים, אלה ששרפו את האנשים שלנו, אלה ששבו אותם וחטפו אותם, הולך לקבל מהרשות תקציב לכל החיים, הוא ומשפחתו. אני רוצה שאנשים ידעו את זה. מי שהולך לשלם כסף למרצחים האלה, זה הרשות הפלסטינית, שדרך אגב גם מנהלת מולנו קמפיין דה-לגיטימציה גלובלי, שמעמיד בסכנה ממשית את יהודי העולם.
אז מה נעשה, אם לא הרשות הפלסטינית? מי ייקח את המושכות שם?
בסוף בסוף המושכות יהיו הנהגות מקומיות. גם היום...
אבל יפחדו לקחת את המושכות. הנהגה מקומית שתבוא אחרי חמאס, ישחטו אותם.
אז אני אתן דוגמה. תראה, לפני, אני חושב זה היה בערך שנתיים וחצי, ישבנו בחירי תנועת הביטחוניסטים עם נתניהו כראש ממשלה, זה היה בתקופת השיח על הריבונות, והוא היה לו חשש שאם הוא יחיל ריבונות, הרשות תקרוס. ואתה יודע, שנים הוא שמע מכל מיני בחירים שאם הרשות תקרוס, זהו, נגמר העולם. נגמר, לא יהיה כדור הארץ. כאילו, הכל נגמר. והוא שאל אותנו מה יהיה אם הרשות תקרוס. ואמר לו האלוף ג'רי גרשון שפיקד על חומת מגן, הוא אומר לו, תקשיב, זו לא שאלה תיאורטית, הרשות קרסה. בחומת מגן הרשות קרסה לא הייתה קיימת שנה וחצי. שנה, אומר לו ג'רי, שנה וחצי עבדנו מול העיריות, לא ניהלנו שום דבר אזרחי בשום עיר, פעלנו עם טנקים, עם נגמשים, יצאנו, נכנסנו, אבל עבדנו מול העיריות, כי ככה גם היום, גם הרשות עובדת דרך החמולות ודרך העיריות, אין לה דרך אחרת לעשות את זה, ככה בנויה חברה ערבית. ואז קופץ הראל כנפו, הראל כנפו היה מחד שכם, תחת ג'רי, אומר לו, כן, אני הייתי מחד שכם, עבדנו מול עיריית שכם, והכל היה בסדר. ואז אמרנו לראש הממשלה, תשמע, שמעת העמדה עקרונית, אבל נביא לך נייר עמדה מסודר, כי אחד השקרים הכי גדולים שמוכרים לציבור הישראלי, זה שאם חס ושלום זה יהיה המצב, אנחנו נצטרך שלם ביטוח לאומי, אנחנו, זה יעלה לנו הרבה כסף. אז עשינו מחקר על זה, שהובל על ידי תת-אלוף יוסי קופר וסר. ומה שהמחקר הזה הראה, שהעלות של מה שמשקיעה הרשות בפן האזרחי, לא בחימוש מחבלים ולא בתשלום למחבלים, הייתה ב-2018 9 מיליארד שקלים. מה כמות הכסף שישראל גובה מיסים מהאזרחים הפלסטינים? 9 מיליארד שקלים. אז מה מסתבר? זה לא לשקל. המיסים שאתה גובה מהם מושקעים בהם חזרה, ללא הטרור, ללא ההסתה, ללא תשלום למחבלים, ללא מנגנוני פתח, חמאס, ג'יהאד ודאש. פשוט השקעה בפן האזרחי, ולמדינת ישראל זה לא עולה שקל. עכשיו, אני לא מדבר על זה שאם באמת אין טרור ואין את כל ההסתה הזאת, וזה הפוטנציאל הכלכלי של שיתופי פעולה, של אזורי תעשייה משותפים, של פרויקטים, הוא אקספוננציאלית עולה, וזה ברכה כלכלית, לא נטל כלכלי. עכשיו, אנחנו בסוף צריכים להתבגר כחברה, ולהבין איזה מודל הוא בר קיימה, ומביא סגסוג וביטחון, ואיזה מודל מביא אסונות, טרור, פחד וזוועות.
אז זה מה שאני שואל אותך, השאלה היא עם הרשות הפלסטינית, אנחנו עכשיו תקועים עם הרשות הפלסטינית הזאת לטוב ולרע, אוקיי? אז השאלה לאן זה הולך? האם אנחנו גם פה שבועים בקונספציה שתתהפך עלינו איזה יום? כי יש שם הרבה כלי נשק ויחידות שראיתי, אנחנו רואים מתאמנות, מאומנות, נערכות. למה הן מתאמנות? הרי מי האויב? אתה יודע, זה כאילו איזה ארטילאי. יש להם, אומנם הם נלחמים בחמאס, אבל האויב שלהם הוא אנחנו.
כן, אז יש פה רגע מאוד היסטורי מעניין. שמצד אחד אנחנו רואים את הדרמה הזאת שאנחנו חווים בעזה, ועזה הולכת להשתנות לעד לגמרי. ומצד שני, אנחנו נמצאים רגע לפני היום אחרי אבו מאזן. ואנחנו הגשנו, הביטחוניסטים לממשלת ישראל, מסמך מאוד מאוד מעניין, שמנתח מה יקרה ביום של אחרי אבו מאזן. יש שם כל מיני תרחישים, ואז השאלה על מול התרחישים האלה, מה בעצם עושים? לאן הולכים? הסיכוי שביום שאחרי אבו מאזן תמשיך להתקיים רשות, הוא לא כזה גבוה, וזה לא קשור אלינו בכלל. זה קשור לעובדה שהפלסטינים מתאבים, מתאבים את הגוף הזה שהוא מושחת, שכל הכסף הולך שם, זה נפוטיזם, מיליארדים שהולכים למקורבים, מעלימים אנשים, אין זכויות אדם. דרך אגב, הפלסטינים הרבה יותר מעריכים את החמאס, שהוא פחות מושחת מהרשות, הוא יש לו את הזוועות שלו, אבל כלפי הפלסטינים עצמם הוא נוהג בפחות שחיתות במידה מסוימת, ולכן יש תמיכה אדירה ביוש לחמאס. עכשיו, אנחנו לא נסכים לחמאס, לא נסכים לג'יהאד, רשות כנראה הפלסטינים עצמה יקיעו אותה מתוכם, ואז אנחנו חוזרים עוד פעם לשאלה, אז אוקיי, אז מי כן? ואני אומר, הדבר היחידי שהוא בר קיימה זה אותם מנהיגים מקומיים שגם ככה מנהלים היום את העיריות ואת הניהול המקומי. על הדבר הזה אני יכול להגיד, יש גם ארוך ארוך טווח, יש גם כל מיני תוכניות מדיניות שתומכות את המציאות הזאת, שלא מסכנת את ביטחון ישראל מצד אחד, ומצד שני כולנו מסכימים, אף אחד מאיתנו לא רוצה לנהל את החיים היומיומיים של הפלסטינים בזה. בכלל, אני חושב שכשאני מסתכל על השמאל ועל הימים בישראל, שניהם צודקים, אבל כל אחד רואה רק חצי תמונה. השמאל אומר, אנחנו לא צריכים לנהל את החיים האזרחיים של הפלסטינים, והם צודקים. הימין אומר, ביטחון ישראל מעל הכל, וזה גם ארץ ישראל, וזה הארץ שלנו, וזה, הם גם צודקים. ואני רוצה להגיד שאפשר לגשר על שני הדברים האלה, אפשר גם וגם, אפשר גם לדאוג לביטחון ישראל, גם לשמר את המקומות הקדושים וההיסטוריים שלנו, וגם לא לנהל את החיים של הפלסטינים, ולזה יש מגוון פתרונות מדיניים,
וכולם מפורחים. אני רוצה להשמיע לך עוד משהו, דיברנו על יאיר לפיד, דברים שהוא אמר באיזה ראיון, שים לב מה הוא אומר על תושבי רצועת עזה.
Though the people of Gaza, like the people of Israel, are the victims of Hamas.
האנשים של עזה, כמו האזרחים של ישראל, הם קורבנות של חמאס.
טוב, אז אני שיעור היסטוריה קצר למר לפיד על עזה. עזה, עד מלחמת העצמאות, היו שם 100,000 איש, שגרו בערים. ובמסגרת מלחמת העצמאות, עזה צמחה בבת אחת בעוד 150,000 איש, שלמעלה מכפילה את עצמה, וכל האנשים האלה זה בעצם אנשים שברחו מיפו, רמלה, חיפה, כל המקומות האלה. את האנשים האלה הכניסו למחנות פליטים, לא קלטו אותם, לא כמו שאנחנו לצורך העניין קלטנו 700,000 יהודים שהערבים בעולם העיפו אותם מהמדינות שלהם ועשינו אינטגרציה, הם לא, הם שמו אותם במחנות פליטים נצחיים, ולימדו כל אחד מהם באופן שיטתי, שהם, כל אחד מהם יחזור לביתו. אין משפחה בעזה היום שלא מחזיקה איזשהו מפתח וירטואלי או לא וירטואלי, שאומר, אנחנו נחזור ליפו, לחיפה, לירושלים, לכל המקומות. זה ממש האתוס של החברה הזאת. עוד לפני חמאס. עוד לפני חמאס זו חברה שכל מהותה זה להשמיד את מדינת ישראל.
כלומר, זה, אתה יודע, זה שם באופן הכי ברור שיש, שעם כל הכבוד לאבלים שגדלנו עליהם פה במשך עשרות שנים, האירוע הוא 48, לא 67.
קודם כל, ברור שהאירוע 48, ובתודעה של, גם של הרשות הפלסטינית, והאופן שבו...
בייחוד בעזה, בייחוד בעזה.
כן, אבל זה גם וגם, אני צריך לך סיפור מעניין. כשאתה בא לגן ילדים, או לבית ספר, גם ביוש וגם בעזה, הילדים יושבים מסביב לשולחנות, שולחן אחד הוא שולחן המשפחות שבאו מיפו, ושולחן אחד הוא שולחן המשפחות שבאו מחיפה, והם לא מתערבבים. דרך אגב, אפילו לא מתחתנים אחד עם השני. יש פה הבדלה. ככה הם גדלים מגיל אפס. אומרים לו, אתה שולחן יפו, אתם תחזרו ליפו, ואתה שולחן חיפה, ואתה שולחן ירושלים, ואתה שולחן אשקלון ואשדוד. ממש חברה שלמה שגדלה על האתוס הזה. עכשיו, על הדבר הזה, תוסיף, שלטון חמאס עם אינדוקטרינציה דאשית מטורפת לכל האוכלוסייה מגיל 3. אז מה מצפים שיהיה? זו אוכלוסייה שעברה נציפיקציה. להגיד לך 100%? אף פעם זה לא 100%. להגיד לך שזה מסה, מסה?
שמע, היינו אתמול בפטריוטים, כן. וראינו את דוקטור חן קוגל, שהוא ראש המכון הפתולוגי. איך זה נקרא? המכון... יש לזה שם, המכון הפתולוג, לא זוכר.
כן.
והעליתי אותו לשידור, בעיקר שכמסמך תיעודי של בן אדם שבאמת בדק אלפי, עשרות אלפי גופות לצורך העניין, מאות אלפי, לא יודע כמה במהלך עשרות שנים, הוא מתאר אירוע שהוא באמת ברמה, אומנם בממדים הרבה יותר קטנים, אבל בממדים, בתמונה שואתית, שואתית של אנשים שנשרפו חיים ונקשרו וירי מטווח, כאילו כל, פשוט אי שאפשר לזהות גופות, כל מיני תיאורים ותיאורים וכל הדבר הזה. כלומר, דווקא מכן קוגל לקבל את האירוע שאתה מדבר על מה שעושים לילדים האלה מגיל אפס עם השולחנות של יפו וחיפה, ומלמדים אותם בכיתה א' וב' איך להשתמש בקלצ'ניקו ובM16, וממש כאילו, ממש עושים אותם רוצחים. זה כמו שיש את התמונות באפריקה, אתה יודע, של הילדים האלה ש, ששולטים שם ומשתמשים בנשק. זה ממש האירוע שאנחנו, על הגדר שלנו, זה חבורה של פראי אדם. פראי אדם ברמה הכי פשוטה שיש, שכל תכליתם הוא פשוט, מה שהם עשו, אתה מבין שהם התנהגו כמו מפלצות. יש ספר של יז'י קושינסקי, הציפור הצבועה, אני חשבתי, שקראתי אותו בנעוריי, זה אתם מתוארים שם הדברים הכי נוראים שאנשים יכולים לעשות אחד לשני, זה על השואה, ואת יודע שאני שומע את התיאורים, זה פשוט, אנחנו פשוט באירוע שהוא משתווה לתיאורים המפלצתיים האלה. מה שאנשים עשו, זה לא, זה פשוט לא יאמן. ואת יודע, בזמן שבקיבוצים ובזה הם דיברו על שלום ולחיות וכל זה, השכנים שלהם תכננו פשוט לטבוח, לטבוח זה מילה רכה. מה לעשות אותם? זה כאילו, זה סוג של פער מטורף של חוסר הבנת המציאות איפה חיינו.
אבל אני לא מבין איך, אפילו בקיבוצים, כשב-2014, אנחנו כבר יודעים בוודאות, נפל האסימון, לא שהמנהרות התחילו ב-2014, גם כשהייתי סגן מפקד אוגדת עזה ב-2010-11, ידענו שיש מנהרות שחצו את הגבול במטרה להיכנס ליישובים ולרצוח את כולם. היה לנו טכנולוגית קושי לאתר אותם, ניסינו לאתר ולא הצלחנו, אבל החמאס השקיע מיליארדים במערכת מנהרות שהולכת ליישובים רק בשביל דבר אחד, בשביל לשחוט את כולם, מה לא ברור? זה שזה לא הלך להם, זה שהם יצאו מהמנהרות ולא ממש הצליחו, ואז נכנסנו בצוק איתן והרסנו את המנהרות ואחרי זה הקמנו חומה,
זה לא הוריד את המוטיבציה. בעצם מה פשוט שראינו פה זה מה קורה אם אין לנו צבא. מה קורה אם תופסים נקודת תורפה של צהל? מה קורה אם מישהו נרדם בשמירה? מה קורה אם אנחנו לא נותנים, מאפשרים לצהל שלנו את הכלים ואת התנאים להגן עלינו ולנצח את האויב? זה מה שקורה. זה התסריט של מה ש, אתה יודע, מדברים פה, יש כאלה שמדברים על זכות השיבה, שיכנסו לפה. זה התסריט. זה מה שיקרה.
כן, דרך אגב, זה מלמד אותנו, ואת זה אלוף גרשון הכהן כותב הרבה מאמרים על זה, וגם נותן את הדוגמה של אוקראינה. מה קורה במלחמה אמיתית? כשאומה צריכה לגייס את כל המשאבים שלה. ואתה יודע שהרבה אנשים התחילו לדבר פה על צבא מקצועי, או כמו ברק, צבא קטן וחכם, שמאז האמירה הזאת הרבה רמטכ"לים ימצאו את זה, וקיצצו בסדק של הצבא ברמות שאי אפשר להבין אותם בכלל. אייל זמיר, כסגן רמטכ"ל, בנאום סיום שלו, בחר להתייחס לזה ודיבר על הקיצוץ החמור שהיה בסדק היבשה, ופה פתאום אנחנו מבינים מה זה אומר ומה מגויסת, שבה כולם מתגייסים, יש כיתות כוננות, זה לא כיתות, זה כבר פלוגות כוננות ביישובים ובערים, וצריך את כל סדק המילואים של צהל עד הקצה, כולם יגויסו בסוף. בסוף כולם יגויסו, ישנו את חוק המילואים גם, חוק המילואים לא יישאר כמו שהוא, יצטרכו לעשות חוק מילואים שאומר חובת שירות מילואים לפחות עד גיל 55, וכמובן עם היקפי מילואים אדירים, חודש, חודשיים בשנה לפחות, להרבה מאוד זמן, זה נקרא אומה מגויסת למלחמה, זה זאת המציאות שלנו, ואנחנו נצטרך לחיות במציאות הזאת הרבה מאוד זמן. אבל אתה יודע, אינון, אני לא רוצה להיות רק
רגע, פסימי. אני רוצה להשמיע לך עוד משהו, כן. אחד אחרון. הכנתי לך שלושה דברים, עכשיו זה האחרון. יש מישהי שקוראים לה בריג'יט גבריאל. אתה מכיר אותה? שמעת עליה?
לא, אני מכיר את בריג'יט ברדו.
בריג'יט גבריאל היא אמריקאית ממוצא לבנוני, שהיא תומכת ישראל גדולה, והיא מגינה על ישראל ותומכת ומסבירה לגבי,
אוקיי, שמעתי על זה, כן.
אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להשמיע לך קטע שהיא מסבירה מי תוקף אותה, ומתברר שמי שסותם לה את הפה, היא אומרת, זה לא המוסלמים, זה הקהילה היהודית של השמאל הרדיקלי, של היהודים, הם סותמים לה את הפה מלהגן על ישראל. תקשיב.
I am not silenced by the Muslims. I am silenced when I speak by the radical lefty Jews who feel that if I speak that way, it could create problems for them. Let's not rock the boat. I remember giving a speech at Duke University in 2004. And in my speech, it was a pro-Israeli speech on the eve of the Palestinian Solidarity Movement at Duke University. And part of my speech was about, obviously my speech was about terrorism. And I said, the difference between Israel and the Arabic world is a difference between civilization and barbarism, a difference between democracy and dictatorship, a difference between goodness and evil. Do you know that it was the Jewish community that condemned me and issued an apology to the Palestinians for inviting me because I offended the Palestinians?
אתה מבין? זאת אומרת, היא אומרת, עשיתי ערב למשל שהסברתי מה זה ההבדל בין היהדות לערבים, שזה בין אור לחושך, ואני לא זוכר בדיוק את התיאורים שהיא אומרת, אבל בין קדמה לברבריות וכל הדברים האלה. והיהודים יצאו נגדי, היהודים יצאו נגדי, הם מפחדים, מה יגידו עליהם? הליברלים, הפרוגרסיבים שם באמריקה, כל הזמן היא אומרת, דואגים, אל תטלטלי את הספינה יותר מדי, אל תגידי דברים בעייתיים, שלא יחשבו שאנחנו... תשמע, זה דבר מזעזע.
כן, אתה יודע, אני התייחסתי לדברים האלה בספר שלי, לא נשוב אחור, ואני אני, תודה, יש לי הקשר, אני עד גיל 18 גרתי רק 3 שנים בארץ, וכל החינוך שלי היה בבתי ספר בינלאומיים. בעצם חוויתי את מה שכל יהודי חווה. תודה, אני למדתי בבתי ספר בריטים ואמריקאים, שהיו שם מלא ערבים, ובתקופות של מלחמת לבנון הראשונה, ונגד ישראל, וכל הסיפור הזה. ולמדתי לקח מאוד מאוד חשוב. הגעתי בגיל 16 לתיכון בריטי. תיכון בריטי זה כמו הארי פוטר. יש שם בתים שמתחרים אחד עם השני כל השנה, וביהוד א' נהייתי סגן ראש בית, וביהוד ב' הייתי ראש בית. עכשיו, יהודים זה לא קורה להם. זה לא, לא נהיים...
מה זה אומר ראש בית?
ראש בית זה בעצם תפקיד מאוד יוקרתי בבית ספר, שהבתים מתחרים ביניהם כל השנה, ויש מערכת חניכה בתוך הבית. זה כאילו כרטיס כניסה אוטומטי לאוקספורד, קמבריץ, מאוד מאוד נחשב. ואתה יודע, הרבה שנים שאלתי את עצמי, מה הסיפור? איך יכול להיות שיהודי, ישראלי, חדש, בבית ספר וזה, מגיע למעמד כזה? והתשובה הייתה מאוד פשוטה. אני הייתי ציוני ויהודי גאה ברמות מטורפות, וזה הקרין מאוד מאוד חזק. וזה לא משנה, הסכים אותי, לא הסכים אותי, אבל יש דבר אחד שאני אומר ליהודים, תקשיבו. מתנהגים אליכם כמו שמתנהגים אליכם, כי אתם לא מכבדים את עצמכם. מי שמכבד את עצמו, מכבדים אותו. אנשים אוהבים אנשים שיש להם עמוד שדרה, שיודעים מי הם, שמעריכים את המורשת שלהם ואת ההיסטוריה שלהם, והיהודים, מה שהם מנסים לעשות, אפרופו מה שאותם יהודים עושים, זה הם חושבים שככל שהם ישפילו את עצמם יותר, ככל שהם יסתירו את היהדות שלהם, ככל שהם יהיו יותר חלשים, יקבלו אותם יותר. זה עובד בדיוק הפוך. אף אחד לא אוהב סמרטוטים. אנשים מעריכים, אנשים חזקים וגאים ו... ועוצמתיים, וזה לא עומד בסתירה, דרך אגב, באמת למערכת יחסים. יש לי חברים בכל העולם. בכל העולם. חברים טובים.
אוקיי. בוא נצא להפסקה קצרה. אחרי זה יהיה פה פרופסור יעקב נגל, שהוא אחד האנשים שעל פי פרסומים מקורבים מאוד לנתניהו בימים אלה, ומייעצים לו לגבי המלחמה והמצב האזורי שבו אנחנו נמצאים, נדבר איתו. שלום פרופסור יעקב נגל.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
מתי דיברת עם נתניהו פעם אחרונה?
אני לא מתעסק בנושאים האלה.
אוקיי.
כשהוא רוצה לדבר איתי, הוא יודע איך
לדבר. אתה לא מסרב.
אני לא מסרב אף פעם.
אוקיי. בסדר. אם הוא היה שואל אותך מה לדעתך צריך לעשות כרגע במציאות שאליה נקלענו, מה היית אומר לו?
אני חושב שהדרך שבה... גם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי על כל שכבותיו עובד עכשיו, היא השיטה הנכונה. אני גם פרסמתי על, עוד פעם, תפיסה, עברתי לעיון כל מי שאני חושב שצריך לקרוא, לא כמובן תפיסה מלאה וכוללת, אבל נקודות שאני חושב שצריכות ליום שאחרי, זה לא אמור להיות מה שמוביל אותנו עכשיו בלם, או איזשהו פרמטר בלחימה, כי כרגע מה שצריך לעשות זה להגיע ל... מימוש מלא של מטרות הקבינט, שזה חיסולו של שלטון של החמאס, ושלילה מוחלטת של כל היכולות הצבאיות, השלטוניות והארגוניות שלו, והרג, הרג, הריגה, של כל מנהיגה ושל כל מי שהשתתף בטבח הברברי בשביעי באוקטובר. כל השאר הטרוריסטים של החמאס, או שיקנו, או שימותו, או שיצאו מהרצועה. זה דבר ראשון שצריך לעשות. עכשיו, שאלה היא מה קורה אחר כך. לגבי ה... יש הרבה אמירות. אני שומע, אני מדבר, אני רואה, להגיד שזה אידיליה של משפחה אוהבת, לא, אבל זה לא צריך להיות. וכל מי שיושב כרגע, גם בקבינט המלחמה, גם בקבינט המורחב, ואפילו בממשלה, יש להם את אותה מטרה, כל אחד יש לו ניואנסים שלו וכיוונים שהוא היה רוצה למשוך אליהם, אבל כרגע עובדים בשיטה אחת, והשיטה שבה גם צהל נכנס לרצועה, היה רעיון של החמאס, כנראה, למשוך אותנו ביחד עם, אני קורא לזה ממש, הטרוריסטים מקטר, למרות שכנראה בלית ברירה מדברים איתם, כי הם אלה שמימנו אותו, היה איזה רעיון שאם אנחנו נמשוך את השיחות על החטופים, כי כבר היו כמה פעמים דילים על השולחן, שכל אחד מהם מתבטל לפני שהוא מבוצע, נמשוך אותו, נשחרר פה ושם סרט, פה ושם חטופים, פה וזה, צהל לא ייכנס. אז צהל הראה להם את המציאות, צהל נכנס לרצועה בדיוק בדרך שהוא צריך לעשות, ערפל, הפתעות, כיף בצד אגודל, במקום אחד, וגרופים עמוקים במקום אחר, שימוש בכל הכוחות, שיתוף פעולה מלא של יבשה, אוויר, ים, מודיעין, כוחות מיוחדים, לא ליפול למלכודת של כניסה למנהרות, במנהרות צריך לחנוק אותם, צריך להוציא אותם משם כמו עכברים מאחורים שלהם, להשתמש בכל האמצעים.
זה יכול לקחת חודשים. שיגמר, זה יכול לקחת חודשים עד שיגמר
לא,
להם.
אבל אני אומר שוב, הכניסה הקרקעית בצורה שצהל עושה היום, יכולה לקחת הרבה פחות מחודשים כדי להגיע. מה זה ההפתעות?
לא, דיברתי על המנהרות, סליחה, אדוני.
אבל לא, אז אני אומר, יש שני שלבים. קודם כל, ההפתעות, שעדיף לא, עוד פעם, אני ממציא אותם, לא שאני יודע אותם, אבל להגיע כמה שיותר מהר למוקדי השליטה, למנהיגים, למקומות שבהם מוחזקים חטופים, הכניסה מאפשרת לנו לשחרר חטופים יותר בקלות, עם הסכנות היא מביאה, והמנהרות, אחרי שכבר ננקה את המנהיגים ואת הזה, או, אני אומר לך שוב, שתי אפשרות יכולות לקרות. אם אפשר יהיה להראות, אני בכוונה עושה את זה בברוטליות, לא שאני מתכוון מטאפורית למה שאני אומר, הראשים של תנואר ושל דף, על מוטות, מה שעשו הוויקינגי פעם, בחוץ, מספיק גם שנראה אותם מתים, זה בסדר. אני להערכתי חלק גדול מלוחמי, מטרוריסטי החמאס ייכנעו, והיה אם לא, אחרי שאנחנו נשלוט ברצועה, במוקדי השליטה ובמנהיגים, אפשר לנקות את המנהרות גם במצב שבו ישראל חוזרת לשגרה, ואתה תנקה את זה במשך חצי שנה, 3 חודשים, שנה, אבל זה לא, זה מלחמה מסוג אחר, זה לנקות את המנהרות. אני אומר לך שבסוף, אם הם יחנקו, לא יקבלו לא אוכל, לא דלק, לא אוויר, לא כלום, הם יצאו החוצה.
אתה חושב שאנחנו צריכים להיכנס למנהרות ולתאר אותן, או לחכות שיגמר להם הסולר?
אני אמרתי בצורה הכי ברורה, לא. יש עוד פעם, אני אומר, פה ושם, שיהיה מודיעין מדויק, על מנהרות ספציפיות, זה יותר, אתה יודע, מנהרות, אולמות, אזורים, זה, אנשים פשוט לא מבינים. זה עיר שלמה שאולי אפילו יותר גדולה מאז העילית. זה אלפי קילומטרים, זה יעד מבוצר, אם יהיה מקום שבו יהיה לך מידע, שבו יש חטופים, שבו אתה יכול להיכנס, עם סיכון לא קטן, אבל סביר, יש לך דרכים להגיע לשם, יכול להיות שכן, אני לא יודע, אני הייתי מעדיף שצהל לא ייכנס למנהרות, אלא לגרום למי שנמצא שם, כמו שכבר התחיל לקרות פה ושם, הם יצאו משם כדי לתקוף, כולם נהרגו. מה שקורה עכשיו בכניסה הקרקעית, יש מודיעין לא מושלם, על מנהרות, על צבעים, על פירים, זה לא סוד. והדבר הזה, ככל שאתה מתקדם, גם אוסף עוד מודיעין, גם מרקח את הקרקע לקראת הכניסה של צהל על ידי הפצצות מהאוויר, וגם גורם להם לצאת החוצה בניסיון לבסס או לבצע את המשימות שלהם, או את המשימות, את התוכניות שלהם, לפגוע בכוחות, לראות תילנותת, לעשות מערבים, לעשות אמבושים. העסק לא פשוט, הוא מסוכן, אתה נמצא בשטח בנוי, תזכרו שכאשר עשות הברית, שוב, עם כל הכבוד, והיא עושה דברים מדהימים שלא חשבתי שהיא תעשה בתמיכה, עדיין יש פה לחצים של סיוע הומניטרי, לדרום לא אכפת לי, אבל אין בעיה, כי זה עוזר לאנשים לרדת לדרום מהצפון, אבל היא לוחצת על כל מרים כדי לעמוד. בסוף, כשארצות הברית תקפה במוסול בעיקר, וכן זה גם בעראקה או בעבר בעיראק, היא ישבה בחוץ. דבר שראיתי תוכניות שאנשים לשעבר מציעים, הלוואי שאפשר היה ליישם אותם, הם לא רלוונטיות לישראל, העולם לא ייתן לך לשבת מחוץ לעזה עכשיו.
נגל, בתור ראש מל"ל לשעבר.
מטור של חודשים, ודרך אגב, יש שלוש סיבות למה התוכנית הזאת לא תעבוד. א', העולם לא ייתן, ב', לא נכון לישראל, למילואים, לכלכלה, וג', יש את החטופים, אי אפשר לבוא להגיד עכשיו אני אעשה מצור, והחטופים יישארו בעזה חצי שנה, זה לא עובד.
נגל, תגיד, בתור ראש מל"ל שעבר, בוא נדבר רגע על היום שאחרי. בוא תגיד מה כן ומה לא. מה לא עושים ביום שאחרי ומה כן עושים?
התפיסה שלי היא מאוד מאוד ברורה, להגיד שכל מה שאני אומר אפשר לבצע, וזה קל ממש שלא, שאני לא הובן לא נכון. אני יודע שמומצאות עכשיו כל מיני תוכניות, חלקם גם על ידי גופים שהחתם לגבי מהו החמאס, לדעת לפני חצי שנה בתקסים ומחברות, מאוד 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 צדקו. אבל אני אומר את זה בלשון סגי נהור כמובן, אבל עמדתי מאוד ברורה. אחרי לא יהיה חמאס ברצועה, נקודה. אני לא מקבל את התפיסות, על ביי שעוד פעם העולם היה עושה את זה וכולם היו רוצים, אני לא מקבל תפיסות של טרנספרים ובוא נעביר את 2.5 מיליון אזרחים, זה לא עובד, זה לא נכון, זה לא נשמע טוב. אני לא רוצה, עכשיו מה לא? לא יהיה שלטון חמאס, לא צבאי, לא ביטחוני, לא אזרחי. לא יהיה, לא מנהרות, לא יכולות ייצור נשק, ולא כמובן מערכות שליטה חמאסיות. לא יהיה, אני אומר פה, לא יהיה שלטון אזרחי ישראלי בכל האזור הזה. זה מה שלא יהיה. מה כן יהיה? יהיו שם אזרחים, מה לעשות? אני לא נאיבי, וברור לי שבתוך אותם אזרחים יהיו כאלה שתומכים ברעיון החמאסי. דרך אגב, שאני אומר שלטון, מיטוט שלטון החמאס, אתם לא אמרתי, מלטות האידיאל שנקרא חמאס. גם ארצות הברית בעראקה, שתקפה ואף אחד לא אמר כלום, ואף אחד לא צילם, ואף אחד לא אמר להם להכניס סיוע הומניטרי, הם לא ביטלו את האידיאולוגיה.
אז בוא נדבר על הפיל של בחדר. מה הפתרון, הרשות הפלסטינית?
אי אפשר לבטל את האידיאולוגיה, זה כמה נגיע למי. אי אפשר יהיה לבטל את האידיאולוגיה שנקראת מה זה חמאס. יש, אידיאולוגיה תהיה ברשתות, תהיה בכל, שלא תהיה אצלנו, שתהיה מצדי בקטר, שתעשה שם טרור. עכשיו, אנחנו צריכים לשלוט ביטחונית ברצועה, מה זה אומר? אני יודע שאני לא אוהב להשתמש במילים מתוך אוסלו, אבל זה שכולם מבינים. אני קורא לזה שטחי בי מינוס נחותים. זה אומר שיש שם מישהו, סוג של אוטונומיה, לא מדינה, לא שום ביטחון, האחריות על הביטחון תהיה שם מישראל, על ישראל, עד שיהיה איזה סעדת מקומי שירצה לעשות שלום עם ישראל, ונאמין לו. עד אז, אנחנו שולטים ביטחונית, זה אומר, יכולים להיכנס ולצאת מתי שאנחנו רוצים, מקבלים איזשהו מידע על משהו שחיסלנו במלחמה הזאת, אמרתי לך, אין זה וזה וזה, מישהו מנסה לבנות אותו, אתה יכול להיכנס ולחסל אותו בדיוק מה שאתה עושה בשטחי B, לא בשטחי A, בשטחי B. היום עושים את זה גם...
אבל מי יהיה הגוף שאיתו תדבר?
עכשיו מגיעים לשאלה הכי קשה, מי זה יהיה?
כן.
הייתי שמח לבוא להגיד, שמה, הרשות הפלסטינית הוכיחה את עצמה וזה, לצערי, הרשות הפלסטינית, זאת נבלה וזאת טרפה, אולי קצת פחות מסליחה, אבל היא עדיין משלמת למשפחות של אלה שרצחו את הילדים ואת הנשים שלנו, ואנסו אותם וביטרו גופות בשביל באוקטובר, הם עדיין הולכים לשלם להם מזכורת חודשית. ולכן אי אפשר לתת את זה לרשות. הייתי שמח שהייתה רשות אחרת. אולי תהיה, אולי יקום פעם שם מישהו אחר. העולם הערבי, הנאור, המודרט, מה שנקרא המתון, יכול לקחת על עצמו, סעודיה, האמירויות, בחרן, כל אלה, שיבנו שם איזשהו... העולם הרחב, הנאו, שהיום אומר לנו מה לעשות. ניקח אירופה, ארצות הברית, האום, לא אונרה ולא אלה. מישהו שיתפל עוד פעם, זה טיפול אזרחי בלבד, עד שהגוף שיהיה שם, האזרחים, יישארו שם 2 מיליון איש, והם מתרבים הרבה, מהר. עד שמישהו מקומי ייקח על עצמו את האחריות האזרחית, אני לא רוצה לטפל לא בביוב, לא בחינוך, לא בחשמל, ועוד דבר שחשוב מה לא יהיה, ישראל מתנתקת מאחריות לרצועת עזה. אין יותר חשמל, מים, אוכל, מקומות עבודה, בוא נביא פועלים זרים מאודו, מסין, מבנגלדש, אני לא יודע מה. מעזה, לא...
אבל אגל, איך נתנתק אם אנחנו נצטרך לשבת על גבול מצרים? איך נתנתק אם נצטרך לשבת על גבול מצרים? איך אנחנו לא נהיה אחראים עם מבצעית, צבאית, אנחנו צריכים לשבת על כבול מצרים?
לא, אנחנו אחראים על אחראים. אנחנו שולטים ביטחונית במה שיקראו שם, תקרא לאיזה שם שאתה רוצה, רצועת אביבי. איך אנחנו שולטים מבצעית, זה אומר שאנחנו יכולים להיכנס מתי שאנחנו רוצים, אין שם כוח צבאי. מה שאני עושה היום בשטחי B, מה שאני עושה לפעמים בשטחי A, ואז לפעמים אני, אם נכנסתי מאוחר מדי, אני צריך להילחם במחנות הפליטים, אסור להגיע למצב כזה. דרך אגב, הייתי שמח מאוד, חשבתי זה הולך לקרות, היה רעיונות כאלה, יוסי כהן הוביל אותם בהתקלה, שמשכנע את סיסי, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, לשחד אותו. עכשיו אומרים להוריד לו את החוב של הבנק העולמי, אני לא יודע, עשרות מיליארדי דולרים של גופים ערביים עשירים במפרט, זה לא בעיה, לשחד אותו, כך שיבנה זמנית. הזמנית יהפוך הקבוע, יש הרבה מקום שם באזור של עזה מהצד המצרי של הגבול. אני מבין, הוא חושש. הוא חושש שהדבר הזה ישפיע על מצרים. הוא חושש שהטרור הזה יגלוש למצרים. הוא חושש שאם שם ולשם ישראל לא תיכנס. ישראל לא רוצה להיות מלחמה עם מצרים. אם תעשה כזה פתרון, ישראל לא תוכל להיכנס לשם ביטחונית מתי שהיא רוצה, כי זה יהיה שטח מצרים. שם פתאום תיווצר מדינת טרור. ישראל תצטרך לתקוף כמו שהיא תקפה בעזרה להסיסי על דאש בסיני, ואז זה יכול להסתבך. אבל אם בונים שם זמנית לשנה, שנתיים, עיר, אם היו עושים את זה עכשיו, זה היה עוזר מאוד לגמור מהר יותר את המלחמה בעזה כרגע בחמאס, ולהגיע למטרות שאמרתי קודם, כי אם לא היו אזרחים בצפון הרצועה, כבר מזמן היינו עושים דברים אחרים. ישראל היא עדיין מדינה הומנית, היא לא רוצה להרוג חפים מפשע, למעט עם החמאס מפר כל חוק עולמי.
האזרחים בעזה הם חפים מפשע?
Human Shield. החמאס משתמש להם בתור מגינים אנושיים. העולם, תשמע, ארצות הברית יש להם חוק נגד הדבר הזה. זה פשע מלחמה, זה פשע עולמי.
תגיד,
לא עושים זה.
האזרחים בעזה הם חפים מפשע?
לא כולם. חלקם ראינו את התנהגותם. אבל בפירוש אין 2.4 מיליון אזרחים בעזה שכולם לא חפים מפשע. יש הרבה אזרחים בעזה שהם חפים מפשע. כן, אני אומר את זה בכל
לפחות, רק. לפחות איזה 230 איש שאנחנו יודעים שם שנמצאים שהם חפים מפשע.
238, אנחנו יורדים מ-9 ל-8, ואני אוהב מאוד לספור, לראות את המספר הזה, ואני מקווה שככל שהפעולה הקרקעית תעמיק ותתרחב...
טוב, נשאר לנו שתי לחצים. דקות לצפון, חיזבאללה, זה נראה לך שנסראללה לא מצטרף?
הצפון הוא עסק מאוד מורכב. אני מזכיר לך, שוב, אני לא אוהב להזכיר את זה, אבל לפני חודשיים אני כתבתי וביקשתי ונפגשתי, שאלת אותי, נתניהו, פה אני יכול להגיד, כן, הצגתי את זה בזמנו אותך, קיבלתי אוזן קשובה והכל, לא תמיד הכל מתקבל, וזה בסדר גמור, לא כל התוכניות שלי או ההצעות שלי הן נכונות והגיוניות, ויש הרבה דברים, פרמטרים אחרים. אני חשבתי שאנחנו צריכים לעשות, אז לא ידעתי מה לכתוב בדרום, אני הייתי מאלה שטעו, וחשבו שהחמאס רוצה להשמיד אותנו, רוצה לפגוע אותנו, רוצה להרוג אותנו, אם גם מדברים על ניירות שאחרים כתבו, אבל לא עכשיו. נוח לו עכשיו להתחזק, לקבל מקומות עבודה, להעביר את האש ליוש, וטעינו בגדול. אני חשבתי שהחיזבאללה, עדיין אני חושב שהחיזבאללה הוא יום הרבה יותר גדול, הוא פי 10 יותר חזק, רדואן הוא גוף שאומן, מתאמן, רק בשביל הדבר שהרוצחים מהחמאס עשו בדרום, לבוא להיכנס, שאני לא יודע אם עוד פעם, אותה רצחנות, אותה גישה נאצית.
ואנחנו יכולים, אבל אנחנו יכולים להשאיר את המצב הזה?
ולחזור חזרה.
אנחנו יכולים להמשיך את המצב הזה על הגבול?
אז אני ממשיך, תכף אני מגיע לזה.
יש לך דקה, יש לך דקה.
אז אם היינו עושים פעולת מנע, אפשר היה להוריד בהפתעה, רק בהפתעה אפשר להוריד 70-80% מהיכולות, ולפגוע ברצון שלו לעשות זה. כרגע, אנחנו במצב שפעולת מנע אפשר לקוות, לא קורה, אין דבר כזה, פעולת מלא היא בהפתעה, אנחנו לא יכולים לגמור בצפון את המצב כמו שהוא, אבל יכול להיות שבלית ברירה יהיו כאלה. צהל בונה עכשיו בחוכמה רבה, סוג של לא מוצער, אזור חי, שבו 5 קילומטר, 4, תלוי באזור, כל מה שזז, לא משנה אם כל מה שהוא חשוד, לפני שהוא, יש יוזמה, לפני שהוא פוגע בך, אתה פוגע בו, והחיזבאללה כבר סופר למעלה מ-100. מה הוא יעשה? יש לו פטרון בטהרן, הפטרון הזה בנה אותו כדי שהוא יהיה הפרוקסי שלו והחזית מול ישראל כשיהיה אימות מול איראן, ויהיה אימות מול איראן כשהם יפרצו לגרעין. שוב, הרעיון שלי שאני יכול שאני עוזה, שחמינאי היה לו תוכנית 4 שלבית נמצאים עכשיו בתחילתה של השלב השני, רק לא בצורה שהוא רצה. היה את הפריצה ואת ההתקפה הברוטלית בעזה, הוא רוצה לגרור אותנו לעזה בכוחות גדולים, ואז אם נתבוסס ונהיה שם מסובכים, הוא יפעיל את החיזבאללה, שיפעיל את החיזבאללה, העולם יצטרף, כשהעולם יצטרף יהיה בלגן, הוא יהיה חופשי לעשות מה שהוא רוצה ולפרוץ לגרעין. אני יודע שזו תוכנית קצת מרחיקת לרת, ואומרים לי, מה אתה מדבר עכשיו על גרעין, יש לנו מלחמה.
מעניין, חבל שאין לנו עוד זמן.
בסוף החיזבאללה...
לא, זהו, נגמר.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל, עם תת אלוף במילואים, אמיר אביבי.
זוכר שהייתה פה פעם גיבורת תרבות פלסטינית שקראו לה אהד תמימי?
ממש, כן.
אתה זוכר אותה?
טולטלת כזאת, כן,
בלונדי, שתנית כזאת, שהורידה פעם סתירה לחייל, ואז היו כאלה שיונתן גפן, זכרו לברכה, קינה אותה, השווה אותה לאנה פרנק, בעיתון הארץ כתבו שהיא גיבורת ישראל, והעורכת דין שלה הייתה חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי. אז אני רוצה להקריא לך מה היא העלתה אתמול פוסט באינסטגרם, מה היא כתבה. המסר שלנו לעדרי המתנחלים, מחכים לכם בכל ערי הגדה, מחברון ועד ג'נין. אנחנו נשחט אתכם, ואתם תגידו שמה שהיטלר עשה, שמה שהיטלר עשה לכם היה בדיחה. נשתה את דמכם, רגע זה קפץ לי, נשתה את דמכם ונאכל את הגולגולות שלכם, יאללה קדימה, אנחנו מחכים לכם.
בחורה חביבה.
זאת הייתה גיבורת תרבות של השמאל.
תראה, אני חושב שאתה יודע, מה שאני שם לב זה שמצד אחד יש כביכול התפקחות גדולה, כן? כולם מבינים מה זה חמאס, אבל לא באמת מתפקחים עד הסוף. לא מבינים שגם ביהודה ושומרון, ברוב המקומות, זאת האידיאולוגיה מסיבה פשוטה, קיבלו את אותו חינוך, אין הבדל בין החינוך של הפתח לחינוך של החמאס, וגם לחמאס יש מעוזים מאוד מאוד משמעותיים. חמאס שולט לגמרי, יש מחקר מדהים, אפשר לראות אותו באתר של הביטחוניסטים, שמנתח את הרשתות החברתיות ביוש, ורואה דומיננטיות מוחלטת של החמאס בטיק טוק, באינסטגרם, בכל הרשתות, מה באמת הולך שם מבחינת מי מוביל את השיח. ודרך אגב, אתמול בפטריוטים, גם היה איזה שככה שיח על ערבי ישראל, ואתה יודע, אנחנו עשינו פעמיים סקר עומק,
אנחנו בפטריוטים, בביטחוניסטים.
כן, בביטחוניסטים. אז אנחנו עושים סקרים רחבים, בדרך כלל שעושים סקר, עושים 500-600 אנשים, אנחנו עושים 1,200, זאת אומרת, התקפות הסטטיסטית היא מאוד מאוד גבוהה. סקרנו פעמיים את החברה הערבית הישראלית, ושאלנו אותם, האם ליהודים יש בכלל זכות למדינה פה? זכות דתית, זכות היסטורית, זכות חוקית, 75%, פעמיים, שנה, בטווח של שנה, 75% אמרו אין ליהודים זכות למדינה פה בכלל.
מערביי ישראל.
מערביי ישראל.
שאין ליהודים זכות פה.
אין זכות. אחרי זה שאלנו שאלה שלדעתי אף פעם הם לא נשאלו.
וואו, זה נתון מטורף.
לא, זה נתון מטורף שדרך אגב קיבל תעודה עולמית, כי סקר, סקר מקצועי, אתה יודע, זה לא עכשיו דיבורים, דעות, זה סקר. הם אומרים על עצמם, לא מה אנחנו אומרים עליהם. אז זה המציאות. אחרי זה שאלנו אותם שאלה מדהימה. שאלנו אותם, תגידו, אם צבא ערבי יפלוש לישראל, כמו שקרה, עם מי תילחמו? 25% אמרו שהם ילחמו עם הצבא הערבי. 50% אמרו, אנחנו נשב על הגדר, נראה מי מנצח, ואז נחליט. ורק 25% אמרו, אנחנו עם ישראל. זאת אומרת, יש פה גרעין מצד אחד שהוא איתנו, יש פה גרעין, דרך אגב, בתנועת הביטחוניסטים יש הרבה ערבים, יש הרבה בדואים. אני לא מדבר כבר על דרוזים, כן? יש לנו אלופים, תתי אלופים, אלופי משנה, בעדה הדרוזית היא מאוד מאוד עם הביטחוניסטים. אבל גם יש לנו בדואים וערבים בתנועה. אבל זה ה-25%, זה הגרעין, נקרא לו ערבים ציונים כאלה. יש 50% שהם הרופאים והאחיות וכל אנשים שעובדים, הם מבחינה אזרחית לגמרי משולבים בישראל, מבחינה אידיאולוגית, הם פלסטינים, שאם ינתן ההזדמנות, והם יראו שאנחנו מספיק חלשים, הם בשנייה מתהפכים עלינו, ויש פה גם גרעין קשה שצריך לפרק אותו לגורמים. יש פה 20-25%, הם לא איתנו בכלל, והם גם כאלה שגם יהיו מוכנים לעשות פעילויות, ואני חושב שהגיע הזמן, תודה, יגמר המלחמה הזאת, זה רק ההתחלה של המערכה. המערכה על איסוף הנשקים, על גם בקרב ערבי ישראל, המערכה על לעשות סדר ביוש, המערכה על מה יהיה בזירה הצפונית ומה יהיה עם איראן. אנחנו רק בהתחלה של ההתחלה, בגלל זה המלחמה הזאת היא הולכת להיות מאוד מאוד ארוכה, לא רק בגלל שבעזה אתה צריך לכבוש את כל הרצועה, וזה תהליך ארוך, ולפרק את כל התשתיות, זה ייקח המון המון זמן. אבל זה רק עזה. זה רק עזה. יש לנו עוד באמת אתגרים מטורפים לטפל בהם, ואנחנו צריכים להיות נכונים לזה. ויש לנו שעת כושר לעשות את הדברים האלה, לעשות את זה נכון, להתאחד כעם, ולפעול, להבטיח, עם הסתכלות, דרך אגב, על הילדים ועל הנכדים והנינים שלנו. אסור שהם יחיו כמו שאנחנו חיינו ואנחנו חיים היום. אסור שהדור העתיד שלנו יחיה ככה.
שנייה, אני רק רוצה להגיד שאני לא אמר, לא נתתי קרדיט בסוף השעה הקודמת ליעקב נגל, פרופסור יעקב נגל, מי שלא ידע עם מי דיברנו. זה חשוב להגיד ברדיו, לפעמים אנשים מצטרפים ולא יודעים עם מי דיברנו. זה דבר אחד. דבר שני, תשמע, זה אותה בעיה של משילות, של התמודדות עם המציאות. אנחנו חיים עשרות שנים, מאז מלחמת ששת הימים, במציאות של חוסר רצון וחוסר נכונות לשלוט ולשלם מחירים ולהתמודד עם המציאות, ובסוף זה יתהפך עלינו. כי אם אתה לא מטפל ועובד ומשקיע ומתמודד עם המציאות הקשה ומוכן לשלם מחירים, זה לא שאתה לא תשלם מחירים אם אתה לא מוכן לשלם מחירים, אתה תשלם פי כמה וכמה. בסוף זה הגיע אלינו בהפוכה. עכשיו, אתה יודע, זה לא בא לי להגיד, אמרתי לכם. מצד שני, אין ברירה, כן? אין ברירה, כי זה דברים שלפחות בימין כל הזמן אמרו שמה המטרות של האויב, ושאנחנו צריכים להתמודד איתו, שצריך לעשות לזה סוף, ושאנחנו נשלם את המחיר, ושאני אמרתי לא פעם ולא פעמיים, אם אנחנו לא נכבוש את עזה, אם אנחנו לא נטפל בזה עכשיו, המחיר יהיה יותר גדול, והנה, שילמנו בסוף מחיר מטורף. עוד לפני שהתחלנו לכבוש את עזה, 1,200 נרצחים. לפני שהתחלנו לכבוש...
1,400,
מה אמרתי? 1,200? סליחה. 1,400 אנשים עוד לפני המחיר של הכיבוש, לפני המחיר, 1,400 נרצחו לנו, זה דבר מטורף. אני אמרתי שנשלם מחיר, לא העליתי בדעתי שאלה יהיו המחירים. לא העליתי בדעתי שזה יהיה המחיר. מה, כאילו זה פשוט פסיכי, איזה מחיר שילמנו פה.
ואינון, אני אומר לך תודה, זה קשה, זה מזעזע להגיד את זה. אבל קרה לנו נס. אני אומר לך, זה שלא תקפו אותנו במקביל הרדואן בצפון.
שנייה, אני עוצר אותך כי דובר צה"ל התחיל לדבר.
הקרקעית בעזה. בתקיפות משולבות ומתואמות של כוחות יבשה ואוויר חוסלו מחבלים והותקפו וממשיכות להתקף מאות מטרות של ארגון הטרור הרצחני חמאס. בנוסף, אמש חיסלנו את מפקד גדוד בית לאיה בחטיבה הצפונית של חמאס. מדובר במפקדים קרבים, מחבלים קרבים שמובילים את הלחימה והפגיעה בהם משבשת את הלחימה. מגזרתו של המחבל יצאו המתקפות הרצחניות בשבעה באוקטובר אל עבר קיבוץ ארז ומושב נתיב העשרה. אנחנו מרכזים מאמץ בחיסול מחבלים. הפעילות ההתקפית שלנו תימשך ותתעצם על פי התוכנית הסדורה. הבוקר באילת, במרחב הדרומי, מערכות צהל זיהו מטרה אווירית שמתקרבת לכיוון שטח מדינת ישראל, ופעלו התראות, אין איום ולא נשקפת סכנה. אני חוזר, אין איום במרחב הזה ולא נשקפת סכנה. אנחנו מעובים חזק מאוד בהגנה במרחב הדרומי בכל הממדים. בצפון, במהלך הלילה, מטוסי הקרב תקפו בלבנון והשמידו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. המדיניות בורה, אנחנו נתקוף בכל תגובה לכל ניסיון פגיעה ונחסל כל חוליה שמנסה לחדור או לראות לכיוון שטח מדינת ישראל. כוחות צהל במוכנות מאוד מאוד גבוהה, עירניים, פרוסים, דרוכים, לאורך הגבול וגם ביישובים בצפון. בשבועות האחרונים, אלפי לבנונים עזבו וממשיכים לעזוב מיוזמתם את דרום לבנון מחשש שחיזבאללה יביא עליהם מלחמה. בכפרים השיעים בדרום לבנון נערכות לוויות של שיעים שנשלחו על ידי נסראללה בשם הגנה על דאש חמאס מעזה. יש קולות רבים בלבנון, נכתבים, נקראים, נשמעים, השואלים את נסראללה, למה הוא מסכן את לבנון? למה בעבר חיזבאללה נלחם בדאש בסוריה ובמקומות אחרים והיום הוא מביא דאש לתוך לבנון. בעורף מדינת ישראל, אנחנו ממשיכים לקיים הערכת מצב ולהתקן את הנחיות ההתגוננות. אני מבקש ממכם מהציבור, תמשיכו להישמע להנחיות, אלה הנחיות מצילות חיים, ההתנהלות שלכם מופתית, גם עכשיו שהייתה התראה והזקה באילת, אנשים התנהלו בצורה מופתית, אין סיכון, אני חוזר, ולא נשקפת סכנה, אבל ההתנהלות הזאת מאפשרת לנו להגן עליכם טוב יותר, ההגנה שלכם מאפשרת לנו להילחם טוב יותר, אנחנו גם ממשיכים לנהל את סוגיית מוסדות החינוך, ולאפשר, זה מופיע באתר פיקוד העורף, אנחנו נמשיך לעשות את זה על מנת לאפשר שגרה בצל המלחמה. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 240 חטופים. אני אומר את זה, והמספר עלה ל-240, מכיוון שהזיהוי שלנו, והסברתי, חלק מהאנשים הם לא אזרחי מדינת ישראל, זה זיהוי, זה זיהוי מורכב יותר, לוקח לנו זמן, עכשיו המספר עומד על 240. אנחנו התקנו משפחות של 240 חטופים. נמשיך לעשות כל מאמץ וננצל כל הזדמנות להשיב אותם חזרה הביתה. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 315 חללי צה"ל. אנחנו מחבקים את המשפחות, חיבוק חם, ודואגים ללוותן לאורך כל הדרך. הלוחמים שלנו בשעה הזאת נלחמים בשדה הקרב. הם נלחמים באומץ ובגבורה. יש גם קרבות עזים שבהם מחסלים מחבלים, מנהלים קרבות פנים אל פנים וחותרים אל מגע. הלחימה הזאת היא גם לחימה מסוכנת, צריך להבין את זה. יש לזה מחירים, זה מורכב, אך היא הכרחית ביכולת שלנו להשיג את מטרות המלחמה. בשבועות הקרובים יידרשו מאיתנו, מכולנו, חוסן ואורך רוח, הרבה מאוד חוסן ואורך רוח. אנחנו משוכנעים בצהל, לפי הרוח שהציבור מפגין, שביכולת שלנו ביחד לגלות את החוסן הזה, ולהמשיך יחד למטרה אחת, להביא למימוש מטרות המלחמה, גם החטופים וגם פגיעה קשה, קריסת חמאס. שאלות בבקשה.
האם ובאיזה שלב תותר כניסת מכונאים ישראלים
כן,
לליווי הכוחות הפועלים בעזה, ואם לא תותר, למה?
אנחנו מתכוונים, בזמן הקרוב, אנחנו ננהל את זה לפי ביטחון כוחותינו, והשלבים המתבצעים, אני דנתי בזה היום בבוקר, על מנת להכניס גם כתבים מהכוחות, אנחנו נעשה את זה בתזמון הנכון, אני מניח שזה יהיה בזמן הקרוב.
נובו, ואני כאן חדשות. עד כמה להערכתך, אולי באחוזים, אנחנו קרובים או רחוקים להשגת מטרות המבצע בשלב הזה אחרי 3.5 שבועות של לחימה?
אני רוצה שתבינו, קודם כל זה לא מבצע, זה מלחמה. יש תוכנית סדורה, יש מטרות, יש שתי מטרות מרכזיות. פירוק חמאס, השבת החטופים, יש עוד מטרות של הגבולות, שינוי מצב היסוד, הרתעה אזורית, כל הדברים האלה לוקחים זמן. זה ייקח זמן, זה יארוך. צריך לעשות את זה לפי שלבים סדורים, לכל שלב יש את התכלית שלו. הציבור צריך להבין, אנחנו צריכים להבין, זאת תהיה מלחמה ארוכה, זה יעדים מורכבים, ואנחנו נשיג אותם, צריך את הסבלנות הזאת ואת אורך הרוח. תודה רבה, יום טוב.
כן, זה דבר דובר.
אוקיי, זה דובר צהל. איפה היינו?
כן, קודם כל, אומר דובר צהל, מלחמה ארוכה. נדבר על זה הרבה שאנשים, אתה יודע, עם כל ה-1400 הרוגים, וירי מצפון, ומתימן, ומיליציות בסוריה וזה, עוד לא מבינים את האירוע. קודם כל לא מבינים. מה הולך להיות בעזה? למרות שפעם אחר פעם אחר פעם, הדרג המדיני והצבאי אומרים, אנחנו נחסל את החמאס, לא מבינים מה מדובר. חיסול חמאס זה כיבוש כל הרצועה. כל הרצועה, כולה. בסופו של דבר היא תיחבש, ואנחנו חודשים רבים, אם לא שנים, נבלה שם בהשמדת תשתיות. זה מה שהולך להיות, ודרך אגב, החלק המעניין מהפן האזרחי, עכשיו אנחנו העברנו את כל הפלסטינים לדרום. ולכן צהל שהוא פועל עכשיו בצפון, הוא פועל בסביבה עם פחות, הרבה פחות, אזרחים, זה מקל עלינו. שאלה הגדולה תהיה, כשנתחיל לתמרן דרומה, מה עושים? ואני חושב שלא יהיה מנוס מלדרוש בינלאומית מהסיסי לפתוח את הגבול ולהוציא את האנשים לסיני. אחרת מה שיקרה זה שכל ה-2 מיליון, 1.5 מיליון, לא יודע כמה יש שם בדרום, הם בסוף יהיו באזורי קרבות, כי לא יהיה מנוס...
לבקש את היכול.
כן. לא, אני אומר לדעתי, גם אם הוא לא יסכים, אנשים יפרצו את הגדר ופשוט יעברו לסיני. לא, חד משמעית. אני אומר לך, אני רואה את זה. אני לא רואה מצב שהתותחים והארטילריה והמטוסים שלנו והטנקים שלנו מתקדמים דרומה, כלק שזה יקרה וזה יקרה, והאוכלוסייה לא פורצת את הגדרות ויפה לסיני, כי אחרת הם פשוט יהיו בתוך
לא עושים השמדה. אחרי שנסיים עם הצפון להגיד להם לעבור עכשיו, צפונה,
תודה,
כאילו?
אני חייב להגיד לך, תודה, אני מתראיין המון ברשתות בינלאומיות, ב-BBC, CNN, Fox News וזה, ואני אומר להם, זה לא הגיוני, הרי בסוף, כמה אוקראינים, מיליונים, שהרוסים פלשו למדינה שלהם, ביקשו לצאת מהמדינה. מישהו סגר להם גבולות, תאר לך שפולין, או לא יודע מי, היו סוגרים את הגבול, אומרים לאוקראינים, אתם לא יוצאים, תמותו. תמותו באוקראינה. זה מה שהסיסי עושה. הסיסי אומר לפלסטינים, תמותו. בפנים, אני לא עוזר לכם. זה משהו לא הגיוני, ובסופו של דבר יצטרכו ללחוץ עליו ולפתוח את הגבול הזה.
שלום צביקה יחזקאלי.
שלום, בוקר טוב לכם.
פרשן לענייני ערבים בערוץ 13, מה נשמע?
ברוך השם. אתה יודע, אני רוצה לראות כבר את מה שאני רוצה לראות, זה הולך לאט.
מה אתה רוצה לראות?
אני רוצה לראות יותר התקדמות של צהר.
כמו שראינו ב-48.
כן, במקרה הזה זה נכון, ב-48 פתחו להם את הצד המזרחי.
כן, גם את הצד הדרומי, אז זה
היה... אז היה למעלה מכפיל את עצמה, ב-48.
נכון, בוא נאמר שבמלחמת האזרחים בסוריה, במשך לשיחה שלכם, אסד העיף מסוריה 11 מיליון פליטים. ירדן, לבנון, עיראק, גרמניה, הם קיבלו אותם. סיסי ועבדאללה לא רוצים לעשות את זה, הם רוצים להנציח את הסוגיה הפלסטינית, אז למה שהם יקבלו אותם?
אני לא יודע אם זה בגלל שהם רוצים להנציח את הסוגיה הפלסטינית, כמו שהם לא רוצים אותם אצלם, כי הם מעוררים אצלם בעיה של יציבות.
גם וגם. איפה שהיו, לאן שהגיעו הפלסטינים בעולם הערבי, החל מירדן, ספטמבר השחור,
לבנון,
טוניסיה, לבנון, ובסוף, מה שנקרא, קיבלו את האירוח אצלנו, וגם עשו את כל הבלגן הזה. אתם יודעים, אני מסתכל, אנחנו פשוט תוכנים שידורים, ואני מסתכל, אנחנו בתחילת השבוע הרביעי, ואני, יש לי רק דבר אחד, רק תקווה אחת, מעבר להתקדמות של צהל בפעולה, באחדות וכו'. האם באמת נפל לנו הסימון או לא? וזו השאלה שלי. האם באמת עשינו, מה שנקרא, תשובה על מה שהיה פה?
תלוי אצל מי?
תלוי אצל מי, אני מקווה, קודם כל הנהגה, צבא, תקשורת, מודיעין, חברה, בתי משפט. חברים, אני לא יודע אם לכולם נפל הסימון שאנחנו בסוג של מלחמה, שאסור לנו להשאיר ממנה שום ספק.
אני חושב שבעניין הזה להנהגה זה ברור.
אתה חושב?
כן, בעניין שאנחנו חייבים למוטט הכרעה וחיסול חמאס, לפחות תראה, מה זה, גם נאצים יש היום בעולם, כן? למרות שמוטטו את הנאצים, התודעה הנאצית קיימת. אנשים, אני בטוח, גם בגרמניה, במרתפים שלהם, יש את מיין קאמפ ואביזרים, אקססוריז של היטלר וכל מיני דברים כאלה, וזה קיים גם באירופה, במקומות אחרים, ובארצות הברית, וגם בעולם הערבי, וזה קיים. אבל, וזה יקרה גם אחרי שנמוטט את חמאס ונפיל אותו מהשלטון. התודעה של חיסול מדינת ישראל, כל עוד יש שם את הערבים, היא תהיה קיימת.
אוקיי, אז אני אמשיך איתך ואני אומר לך שאם אתה בא, אתמול זה היה בדיוק דיון בפון, למוטט את חמאס, בוא נאמר שזה הגדרת הקרב, למוטט את חמאס. תגיד, איך אתה מתייחס לאזרחים שבזזו, שההורים של אותו מחבל שאמרו לו יאללה, קדימה, תשחט את היהודים, זה שהתקשר ואמר, הרגתי במו ידי 10 אנשים, את זה לא תוכלו להוציא מהלב. מה עושים? אוכלוסייה שגם אם תגיד לך שהיא לא תומכת בחמאס, היא 15 שנה התחנכה על החמאס.
לא, זה ברור, זה מה שאני אומר.
מאמינה.
זה מה שאני אומר, כל עוד הם שם, זה אותה אידיאולוגיה, זה כולם אותו דבר, נו מה זה. או לא כולם, רובם, בסדר, רובם.
נכון. עכשיו, מה נפקא מינה ליהודה ושומרון? הנה, עכשיו יש לך 8,000 פועלים ערבים נכנסים. אני חי ביהודה ושומרון, אני רואה האווירה ביישובים, אתה יודע, כולם עם כסדות עליהם, כבר מוכנים לדבר הבא. ואף אחד פה לא קולט בכלל שיש פה ציבור שהוא במוד שזה עומד לקרות לו. ואת זה גם לא קולט. הצבא לא קולט את זה. ולא קולטים
את זה. הצבא לא קולט את זה?
לדעתי לא. לדעתי לא. תשמע, אני רואה את ההחלטות של הצבא. אני רואה את הפריסה של הצבא בכבישים, באזורים. בינתיים, ערבי יהודה ושומרון לקחו אחורה. יש הפגנות בתוך תחומי, אתה יודע, בתוך הערים הפלסטיניות, בעד החמאס, אבל בחוצה הם מאוד מפחדים. קודם כל יש סוג של סגר, וגם לא יוצאים לעבוד בישראל, חוץ מההחלטה אתמול, ראיתי בערוץ אחד שיש החלטה להוציא 8,000. בעיקרון פה אין שגרה, יש פה איזה סוג של הבנה שהאם האוכלוסייה פה הפלסטינית משחזרת את מה שחמאס עשה באיזשהו אופן קופצים לעגלת הטרור, או שהם באיזה סוג של שינוי. אני לא מאמין בשינוי פה, כי אני חושב שזה אותו דבר. ברור. כמו שחמאס ניצח בבחירות.
אין הבדל.
אין הבדל, אין הבדל. עכשיו, לך תסביר, שאמרתי קודם, את המערכת צריכה לעשות תשובה, לך תסביר להם שאבו מאזן זה די דומה לחמאס. זה אותו דבר. רק זה באותם, זה בשיטות שונות, ספק אם בכלל, ואיך אתה מתמודד עם זה? מה אתה עושה עם הדברים האלה? זו שאלה עצומה, שכל השאלה בעקבות השביעי לאוקטובר, זה האם היא תדפק על דלתנו, או שאנחנו נקדים איזה...
כלומר, מה שאתה אומר זה שלאנשים לא יהיה איזשהו צל של ספק, שאם הערבים ביהודה ושומרון היו מתנפלים, מצליחים לפרוץ ליישובים, בין אם זה התנחלויות, או בין אם זה יישובים בתוך הקו הירוק, היינו רואים משהו אחר מה... אורגיית שנאה, טירוף וחולניות לא שראינו בעוטף.
כהוא זה, לא פחות. כהוא זה, לא פחות. רגע, משפחת פוגל, זה לא מספיק לך. הלינץ' ברמלה, שהיינו אז כתבים צעירים, לא מספיק לך. כל מי שנפל ויודע שיש לו איזה טרוריסט שיכול לעשות מה שהוא רוצה, זאת תהיה התוצאה. כל הסיפור של מה שקרה עם חמאס, זה 4-5 שעות של חמאסניקים שעושים כאוות נפשם במה שהם יכול, בלי שהצבא יעשה שום דבר. זה מה שקרה. אז אתה יכול לעשות, זה קרה לנו גם הרבה פעמים שנכנסו מחבלים ליישובים, זה קרה שנכנסו אנשים לשטחי בטעות, זה קרה שבפיגועים אכזרים בוידאו הריגה במשפחתי, זה קרה תמיד. עינון, אגב, זה אותם מספרים מאז אוסלו, אותם מספרים. כמה יש לנו הורגים ישראלים מאז אוסלו? 1,000+, זה די דומה. פה לקחו לנו את החשבונית על 15 שנה, פה לקחו את החשבון ב-4-5 שעות. אותו דבר. השאלה אם באמת הפנמנו את הדבר הזה, האם באמת כל הקונספציה, שאנחנו דברים קונספציה, האם באמת מישהו פה יעשה מחשבה מחדש? אני לא בקטע של השמים, בקטע של איך אתה מתמודד הלאה. ופה יש פה שאלות גדולות, ואתם תראו שיהודה ושומרון תדפק על דלתנו ברגע שאם נסיים עם עזה. אחים מוסלמים זה רעיון שהוא בכל העולם. אני עשיתי סדרות, אחים מוסלמים יש בווירג'יניה, יש בניו ג'רזי, יש בברלין, יש בכל מקום. מהמזרח התיכון הכירו אותם, אבל אנחנו עדיין נמשנה, אנחנו יש לנו, אנחנו
היחידים במזרח התיכון. הם היו בממשלה שבממשלה הקודמת, אני מזכיר לך.
נכון.
איך אתה מעריך דרך אגב? בוא נתרחש את זה רגע. אנחנו הולכים לכבוש את כל הרצועה, אנחנו נחסל את חמאס, הוא יחוסל בסוף.
מה זה חוסל? מה זה חיסול חמאס?
יחוסל פיזית. ברצועת עזה.
לא יהיה טילים, לא יהיה נשק.
לא יהיה כלום, לא יישאר כלום.
אז אין רצועה.
אין רצועה. רצועת עזה סיימה את תפקידה היסטורי. לא יהיה רצועה. בסדר?
כן.
מה זה לא יהיה רצועה?
לא יהיה במובן שלא יהיה טרור, לא יהיה נשקים, לא יהיה רקטות, לא יהיה כלום, לא יישאר שם כלום. איך אתה מעריך מה זה יעשה ליהודה ושומרון ומה זה יעשה לערבי ישראל?
אז שוב אני חוזר למה שינון אמר, מה שהיה ב-48. אתם יודעים שהקרב בדירסין, אני לא קורא לו הטווח בדירסין, כי בדירסין היה קרב, הקרב הזה השפיע על כל תנועת הפליטים הפלסטינים, שאגב, יצאו ללא קרב, הם הבינו שיש פה בעל בית. איך שתעשה את זה ברצועת עזה, זה יקרין הרבה על יהודה ושומרון. אני ממש חודש, 3 שבועות לפני פרוץ המלחמה, אני עשיתי פינה על ההגירה מרצועת עזה ומיהודה ושומרון. אתם יודעים כמה יגרו? מרצועת עזה, מרצונה כמו חופשי, וזה עוד עם גבולות סגורים, זה עוד עם ויזות והברחות וכו'. 500,000 פלסטינים יצאו ברצועת עזה במהלך 6-7 שנים האחרונות. מיהודה ושומרון אותו מספר, אותו מספר. הצעירים האלה לא כולם ג'יהאדיסטים, לא רוצים להיות פה, אין להם קשר מספיק חזק כדי להקריב את החיים שלהם. יש פה דור צעיר שחלקם בחרו לצאת מפה ולא להיות פה. רוב המזרח התיכון אגב רוצה להגר. אני הייתי אז בפגישה שעשה אובמה ביוני 2010 בקהיר עם סטודנטים מצרים. הוא ביקש מהמודיעין המצרי, תביאו לי 80 סטודנטים שמייצגים את כל חברה, את כל חלקי החברה המצרית, אל תיכנסו לפגישה. אמר להם אובמה, גם אנחנו ברנע אגב היה בפגישה הזו, ועיתונים ישראלים, ואמר להם אובמה, מה אני יכול לעזור לכם? כולם אמרו לו, תן לנו גרין קארד, תיקח אותנו מפה. העולם הערבי, הצעירים בעולם הערבי רוצים להגיע לאירופה, ותראו את הספינות שמגיעות כל יום לאיטליה, סירות של מאגרים, תעזור להם בזה. מה הבעיה? מה הבעיה לישראל לעשות איזה עבודת מטה ולמצוא מדינות? סך הכל דבר על 2 מיליון. הסורים הוציאו 11 מיליון. מה זה 2 מיליון אם קנדה מוכנה לקלוט, דרום אפריקה מוכנה לקלוט, גרמניה מוכנה לקלוט? למה לא לעשות את זה?
גם טורקיה מוכנה לקלוט.
גם טורקיה מוכנה לקלוט, טורקיה נותנת להם ויזות. מה הבעיה? הסיסי לא נותן לך לפתוח את הגבול, תארגן להם את זה. שוב, אין לנו פה, אין לנו, שוב, אין לנו יכולת לראות את זה, כי אנחנו מפחדים מזה. ואז השאלה אם זה באמת...
תגיד לי, מה יהיה ביום? נגיד שבעזרת השם אנחנו מצליחים למוטט את חמאס, עושים חומת מגן, מה שיכולנו לעשות במחיר X, היום משלמים במחיר X, אתה יודע, 100X, אוקיי? עכשיו, מה יהיה אחרי זה לדעתך? מה יהיה אחרי זה ברצועה?
אני חושב שזה תמיד...
ברצועה?
ברצועה, אני חושב שעד עכשיו... אם אני נכנס למוח של סינואר, ואם אני נכנס...
לא, סינואר לא יהיה. סינואר לא יהיה.
הרציונל שלהם, איך הם רואים אותנו? הם עדיין בטוחים שאנחנו נגן עליהם יותר מאשר הם יגנו על עצמם. הם עדיין בטוחים שאנחנו לא הפכנו שולחן. הם עדיין בטוחים שאתה תשמור על הקיום שלהם. אתה מבין מה אני אומר? הם עדיין לא חושבים...
מי, החמאס?
אנשים ברצועת עזה, נדבר על התושבים. הם עדיין חושבים שבסוף אתה תמצא להם איזה מסגרת ותנהל להם את החיים. חמאס יודעים שעכשיו יש להם קרב מולך והם ימשיכו אותו הרבה הרבה זמן, ובקרב הזה זה יהיה קרב התשה. השאלה אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו...
לא, אבל נגיד שאנחנו מכריעים אותם, מכריעים ואנחנו מחסלים את כולם, או שהם נכנעים.
מה זה כולם? אתה יודע כמה מספרים זה?
עשרות אלפים, עשרות אלפים.
זה יכול להגיע אפילו יותר מ-100 אלף.
בסדר, מחסלים.
אתה מוכן להרוג 100 אלף ברצועת עזה?
ודאי שאני מוכן, מה השאלה?
אני רוצה להגיד לך משהו, גם כמי שחי את הצבא וגם כמי שחי את הדרג המדיני. אנחנו הולכים להרוג את כולם. את כל המחבלים, כולם, ללא יוצא מן הכלל.
אלה הם יקנו.
אמר את זה שר הביטחון, ואני אומר לך, הוא מתכוון לזה. זה או מתים... או נכנעו ללא תנאי. אין פה שום מציאות אחרת.
כן, אבל הגדר. בסדר, אינון, ואז הלכו לשלב הזה, ואז מה אתה שואל? הרגת מה...
אז אני שואל, אוקיי, עכשיו נשארו אנשים, נשארו ערבים ברצועה. מי מנהל אותם? מה נעשה איתם עם כל אלה?
נכון.
שואל אותך.
הם יפלו לידיים שלך? הם יקרסו לידיים שלך? יגידו לך, תהיה לנו אוכל?
כן, מה אתה חושב שאפשר לעשות?
יופי, אתה תיתן להם. ביום הראשון שהם יכולו למסגד, חמאס יחזור לך. אין, חביבי.
לא, אבל בסדר, אבל אתה תהיה בסיטואציה כמו ביהודה ושומרון, שיש לך שליטה ביטחונית בכל השטח. אתה לא תיתן לטרור להתרומם עוד פעם.
אתה פה הולך לכבוש את הרצועה.
כן.
נכון. אמר שר הביטחון שביום שאחרי יהיה משטר ביטחוני אחר ברצועה. עכשיו, אני מתרגם משטר ביטחוני אחר, כמי שמבין מה זה אומר צבאית, מה צריך. אחד, שליטה מוחלטת על גבול מצרים. אתה לא תוכל יותר לאפשר כניסה אינסופית של אמל"ח לתוך הרצועה, וחופש פעולה מבצעי מוחלט לצה"ל, כמו שיש לו ביוש.
זה שלב ביניים, מקום. אבל זה שלב
לא,
ביניים.
לא, זה לא יכול להיות שלב ביניים.
ומי יהיה ראש עיריית עזה?
רגע, זה שאלה אחרת. נפריד זה, רגע
זאת
בין,
השאלה שאני שואל
נפריד
אותך.
נפריד רגע בין הצד הצבאי לא לצד האזרחי.
אני אגיד לך את האקסיומטית.
ומי ראש עיריית רמלה? אנחנו?
לא. אני אגיד לך, אז אני אענה לך מי ראש עיריית רמלה. כל עוד יש לך ישות, עירייה, מועצה, מועצת כפר, מועצת אזור, פלסטינית, עצמאית, היא באיזשהו שלב מכחישת הקיום שלך ויוצאת נגדך, אוקיי? כל שטח שתצא ממנו ברבע רגל, לא משנה, כך שטחי B, בסדר? כך שטחי A, שאתה כביכול ביטחוני, נכנס, עושה מבצעים, כל הישועות הללו הם על שעון מתקתק, שביום שהם יוכלו, הם יצברו כוח כלכלי, אחר כך יהיה כוח צבאי, והם יעשו לך בערי, ככה זה, ככה זה, זה האקסיומה. לכן אני אומר לך, שאם אתה ברצועת עזה, לא תשב שם על ה... אז יהיה לך כמו יהודה ושומרון ברצועת עזה. וביהודה ושומרון יש לך באמת חיים שקטים, ביהודה ושומרון אתה פתרת את
זה. לא, אבל זה לא מה שהיה ברצועה. כלומר, ביהודה ושומרון, אז יש לך פיגועים ונרצחים לך אנשים, אבל אתה באירוע אחר, אתה נלחם, אתה קוצץ את הדשא כל בוקר.
מה עם ההתיישבות? מה תעשה עם ההתיישבות?
אני חושב שצריך להתיישבות שם, אני חושב שצריך להחזיר את גוש קטיף, ואת התוחמת הצפונית, ואת נצרים, ולהחזיר. אני חושב שלא יהיה, לא יהיה ניצחון תודעתי יותר גדול, שיפגע בערבים, בתודעה שלהם, ברצועה, ביהודה ושומרון, בערביי ישראל, בכל העולם הערבי, יותר גדול מזה שאנחנו נחזיר ונתיישב.
יש יותר גדול, שאתה תיקח גם שטחים חדשים. מה שמשנה לעולם ערבי, מעולם שבטי, עוד לפני שהאסלאם הגיע, זה שטחים כסף וכבוד. עכשיו, אם אתה נוגע באחד מהם ושתיים מהם, אז אתה כבר יכול לעשות אפקט. לחזור לרצועה, אני חושב שזה יהיה באמת אפקטיבי. אפקטיבי מבחינת ההרתעה. אבל אתה לא תוכל, אם אתה לא תהיה עם האצבע על ההדק, ולקצוץ את הדשא בקצוץ, אם אתה לא תהיה בתוך הרצועה פיזית, ואז אתה תמצא שזה מציאות יהודה ושומרון.
ואתה חושב שצריך להתיישב שם?
אני חושב שרצועת עזה לא יכולה לחזור להיות מה שהיא. אני חושב שצריך להתיישב בכל מקום שאתה נמצא בו, ואני חושב שאם אתה לא מבין את זה, אז עוד 10-15 שנה אנחנו משאירים לילדים שלנו פה את אותה משימה לעשות. אין מה לעשות.
ולמה להתיישב?
למה להתיישב? תשמע, אני עכשיו עובר בין חיילים, הייתי בשטחי כינוס, ואני אומר, תגידו, למה אנחנו מלחמים פה? באמת, על מה המלחמה פה? מה הבעיה לשים איזה גבול עם הפלסטינים, להגיד להם תחיו וזה? פלסטינים אומרים לך, תקשיב, אנחנו פה חיים כי זה שלנו, ואנחנו לא מבינים ממך שאתה אומר לי שזה שלך. זה שלנו, זה של האבא שלנו, אברהם אבינו. ואם אנחנו לא נתייחס לזה ככה, אז אנחנו תמיד לא נבין למה אנחנו צריכים להתיישב פה, נקודה. עכשיו, אם זה הכל.
לא, זה כמו, אתה מכיר אותו, את אבו טאבלה שהוא אומר שם על מרב מיכאלי ותמר זנדברג, שהם אומרת לו, הם רוצים שלום. הוא אומר לו, לא, אבל אני אומר, לא רוצה שלום.
אגב, זה כל השיח חרשים שהיה פה כל השנים. הם אף פעם לא אמרו שהם רוצים שלום ודיברו בשמם. יש לי חבר פלסטיני שאומר, אתם רוצים מדינה פלסטינית יותר מאיתנו. לא רוצים.
כן, גם הרצוג, גם הרצוג אמר, זה לא האסלאם. עכשיו הוא היה ברעת והוא אמר, זה לא האסלאם. תגיד לי, זה לא האימאמים? זה לא האימאמים אמורים להגיד, זה לא האסלאם? זה לא הקאדים אמורים להגיד, זה לא האסלאם? זה לא הערבים צריכים להגיד, זה לא האסלאם? למה הרצוג אומר, זה לא האסלאם? הוא קובע שזה לא האסלאם? או שאתמול בני גנץ אמר, ערביי ישראל אבלים וכואבים. זה לא הערבים צריכים להגיד, אנחנו אבלים וכואבים? אני לא
יגידו, תראה, האסלאם הקיצוני, זה שעשה את כל הפיגועים, תיקח קאידה, טליבן, דאעש, הוא אולי פרומי לכל מיליארד וחצי המוסלמים, אבל אף אחד מתוך מיליארד וחצי המוסלמים לא אמר זה לא אסלאם. הם מובילים אסלאם שמבחינתם זה החזרה לתור הזהב. אז אל תגידו לי שזה לא אסלאם. כל אחד, כל
לא פלסטיני... היה אף מנהיג דת שאמר זה לא האסלאם, זה לא דרכנו?
אין כזה דבר. הוא אמר, אנחנו נגד אלימות, אבל זה לא אמר זה לא דרך האסלאם.
מי זה אמר? מי אמר זה לא?
אמרו שכים באוסטרליה, בקנדה.
באוסטרליה וקנדה.
כן, אבל רגע, חברים, איך האסלאם התחיל? 200 שנה, והאסלאם כבש מאינדונזיה עד ג'קרטה, עד אנדלוסיה. איך הוא הצליח? איך הצליחו, אם לא בדרך של פותוחת האסלאם? זה האתוס באסלאם של כיבושים ורצח והכנעה ואסלום, וזה מה שהיה, זה הסלאפיות, זה האסלאם הקיצוני. מה עשו אחים מוסלמים, מה עשו דאעש? אותו דבר. אז אל תגידו שזה אסלאם. יש אסלאם פתוח להמון פרשנויות, אבל אלו שמפרשים אותו בפרשנות הקיצונית לא יהיו כאלו שיגידו שזה לא אסלאם. לא ראיתי תמונה אחת שבן לאדן נשרף.
לא, אבל מילא, בסדר, אבל השאלה אם יש אסלאם מתון, אסלאם בארץ, נגיד מישהו בארץ אמר איזה איש דת אמר, זו לא דרכנו?
אני לא מכיר. תראה, אני לא יודע אם יש אסלאם מתון. יש אסלאם שהוא כרגע לא לוחמני מולך. תראה, אין לי בעיה עם בן אדם שהולך למסגד 5 פעמים ביום. אתה יודע, כל אחד והדת שלו, ושיעשה מה שהוא רוצה. אבל ברגע שאסלאם הופך להיות אסלאם פוליטי, שהוא כבר מחפש שטחים ושליטה, יש לך בעיה איתו. זה יקרה בכל מקום, בכל מקום שיש חיכוך עם כופרים, ובכל מקום שיש חיכוך עם המערב. זה יקרה. זה יקרה. אני סימנתי את זה בסדרות שלי בברלין וגם בצרפת, ואתם תראו שזה יקרה שם עוד 10-15 שנה. יש אסלאם מתון במדינות מסוימות. הנה, תראה במדינות לא מדינות ערביות. כך לדוגמה הודו. כך לדוגמה, אפילו מלזיה כבר גם מתקלקלת. יש מקומות שהאסלאם הוא לא, אין לו שאיפות פוליטיות לוחמניות והרסניות וקטלניות, וזה יכול לקרות. אבל ברגע שאסלאם בא בחיכוך עם משהו שהוא מאיים על השליטה שלו, מתחיל הקרב. וזה כל הסיפור עם העולם המערבי. אז זה לא, האסלאם הוא פתוח לפרשנות. הפרשנות שמתפרשת כשיש כופר או ישות אחרת ששולט עליך, זה ג'יהאד.
טוב, ישועת השם כרף עין.
כן, רק נזכיר שזה היורצייט של רבי שלמה קרליבך, והגיע אליי סרטון היום שהוא מדבר על אחרי אוסלו.
אוי, שלחת לי אותו ועוד לא ראיתי.
מדהים, הוא אומר, תגידו, אם אנחנו בארץ של השלום והארץ של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רוצים לעשות שלום, למה אתם פלסטינים לא אומרים תודה? למה אתם אומרים תודה? למה אתם כל הזמן מעניין שלכם להרוג? למה לא נגיד תודה ונעשה שלום? כי זה לא יכול להיות, כי אתם מקדשים משהו אחר. תשמעו, זה עמוק. וכואב, אנחנו מקבלים את זה בפנים אחרי 30 שנה. אני, אתה יודע, אני דואג למה נשאיר לילדים שלנו.
אוקיי, צביקה יחזקאלי, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
שלום אבידה בחר.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר. מה שנקרא, מנסה לעזוב את סורוקה היום ועובר לשיקום את תל השומר. פחות רגל, פחות אישה, פחות בן.
וואו.
רגל אחת ירויה.
וואו.
אבל אנחנו נהיה חזקים.
וואו.
אין סיבה שלו.
בוא נתחיל מההתחלה, תספר לנו את הסיפור.
אז בעצם הסיפור שלי, שלנו, אנחנו 4 נפשות בבית, בעצם אני ואשתי ושני ילדים, ילדה בת 13 אדר, וילד בן 15 כרמל, ובעצם אנחנו 6:30 בבוקר שומעים מטח קסאמים אדיר, רצים כולם בבארי, אנחנו ישר שומעים מטח קסאמים, רצים החוצה כי הכל עובר מעלינו. אז אנחנו הולכים ישר לראות כאילו מה, לאיפה זה אף, ואנחנו מבינים שהקסמים האלה זה לא אותו דבר. פתאום מתחיל כאילו, אתה אומר מתח, שאתה אומר כזה, אנחנו 23 שנה בקסמים, הבן שלי שבן 22 נולד כבר לתוך זה, ובעצם אתה מבין שאנחנו כאילו הולכים למשהו אחר. עוד לא מבינים מה, אבל היה לנו בעצם איזשהו אמנה עם האויבים שלנו, שאנחנו אומרים, תשמע, עוד מעט יבואו שני מסקרים, שני מטוסים, אנחנו נפציץ, הם יפציצו, מלחמה קטנה, וחוזר חלילה. אבל הפעם אתה מבין שזה משהו אחר, זה נראה אחרת לגמרי. ואתה מתחיל לאט לאט לשמוע בקיבוץ, שהדברים מתחילים להיסגר, והשכונות מתחילות להיחבש, וכובשים את השכונות, אתה שומע ירי אוטומטי, כי המחבלים אף פעם לא ירו בבודדת, תמיד באוטומט. ואתה מתחיל לשמוע שהם משתלטים על בתים, ומתחילים לשרוף בתים, ובאיזשהו שלב אנחנו מקבלים החלטה, להיכנס לממד. ואני אומר, חבר'ה, אנחנו פה, זה אומר לבן בן ה-15, שנרצח, אני אומר, קרמל, זה לא נראה אותו דבר. הוא ישר רץ במטבח, מביא 4 סכיני ארקוס כאלה טובים, ואומר, אנחנו נשחוט אותם. אתה יודע, ילד בן 15, בוא, יותר מדי, מה שנקרא, הוא עוד לא מבין, אומר לו, קרמל, אנחנו כרגע בקרב הישרדות. אנחנו בכלל לא בקרב מלחמה. אנחנו נכנסים לממד, ובעצם אנחנו נשארים שם, לקראת שעה 8 בבוקר, אנחנו שומעים שמישהו רוצה להיכנס לנו הביתה. איך אנחנו שומעים את זה? כי יש לנו פעמון גדול של פרה אוסטרית, שהבאנו מטיול, אז אנחנו שומעים את הדינג דונג על הדלת, ובעצם נכנסים אלינו הביתה ממקום אחר, הדלת הייתה מעולה, נכנסו מחלון אחר, ובעצם אנחנו מתחיל איזשהו קרב על הממד. זאת אומרת, יש איזה שפיל בידית של הממד שאתה מחזיק, ואתה אומר, אני לא פותח, לא פותח, ומצד שני פתאום אני שומע, יפתח אלבב, פתח את הדלת. אני אומר לו, רוח. אני שומע עוד פעם, יפתח אלבב. עכשיו אני אומר, אין מצב שאני פותח. אני עוד לא מצליק להגיד את הרוח השני, אני חוטף צרור דרך הדלת. מהצרור הזה, הבן שלי, בן ה-15, עף לו היד, עם השפריץ דם. לטירוף.
רגע, לא הייתם בממד?
היינו בממד, הם ירו דרך הדלת של הממד. אני מחזיק, אתה יודע שזה שפיל של איזה 10 סנטימטר בידית, שזה כמו הורדת ידיים. הוא מנסה לפתוח, אתה סוגר. הוא מנסה לפתוח, אתה סוגר. מה שנקרא אין סוף כזה.
והדלת של הממד לא עמדה בירי?
היא לא עמדה, מה, הקלט שתחן אותה כמו חימה.
הוא תוכן את הדלת, תוכן.
לא, אחי, הכדור עובר בשנייה עם הרשף, עם הכל.
כן? קלט זה 7.62.
נכון. האמת, גם 5.56 גם עובר את הדלת הזאת. צריך להבין שהממדים זה דלתות עדף, זה לא דלתות ירי, זה לא פגיעה ישירה.
אוקיי.
זה מה שנקרא הכל עדף.
אוקיי.
ובעצם אנחנו מגיעים למצב אחד, שהבן ירוי, מה שנקרא שוטט דם, אני מחזיק את הדלת צמוד לקיר, כן, ובצרור הראשון לא חטפתי, ועוד פעם הוא אומר לי, יפתח אלבב, ואני מחזיק, ואני אומר, אין מצב שאני פותח.
וואו.
והוא אומר לי, אני אומר לו, כול וולד, רוח. איך שאני אומר, תרוח השני, אחי, אני מקבל צרור על קו הדלת, מה שנקרא, על קו המשקוף. ושמה, אחי, אני חוטף. חטפתי ברגל ימין, מה שנקרא, אתה מרגיש שהיא כבר, מה שנקרא, לא איתנו, היא לא התנתקה, אבל הבשר והכל, בעצם הכל הלך. ורגל שמאל, אני מרגיש כמו שהשריר שלי תפוס. חטפתי כנראה משהו קטן, אבל עדיין הרגל מתפקדת. ובעצם אנחנו מגיעים, אני מגיע למצב שאני קורס פנימה לתוך הממד, ואז החבר'ה פשוט מאוד העבירו את העבודה, כי זה שירה, זה לא זה ששרף אותנו. העביר את החבר'ה כנראה לחבר'ה האחרים, אומרים חבר'ה, פה צריך להתחיל לשרוף. והם מביאים לדלת שלנו תארון בגדים, ויש הרבה עץ בבית, אז אין בעיה, ובעצם שורפים את הדלת. מהדבר הזה, בעצם אנחנו מקבלים אשן, בעצם, ומה שנקרא מתחילים להיחנק בתוך הממד.
וואו, איזה סיוט.
כן, עכשיו צריך להבין...
מה המצב של הילד?
הילד מדמם, שמנו לו חוסם עורקים, וואו. אז צריך להבין, רגע, צריך להבין דבר אחד, ירדנו, אני ירדתי עם ג'ינס, קסטרו קצר של שמנים כזה, אתה יודע, סטרצ'י כזה, זאת אומרת, הפגיעות שלי היו מה שנקרא מוחזקות בתוך הג'ינס, ושמנו לו את החגורה שלי, בינינו, אולי 5% אפקטיבי, בוא. באמת אי אפשר לעצור בזרוע שאפה, אתה לא יכול באמת לעצור בחוסם מורקים כזה, ובעצם הבן מדמם, אתה מדמם, מדמם, ואני חטפתי ואני מדמם, מה שקרה בשתי הרגליים, וביד חטפתי כדור אחד.
ואתה כבר לא מחזיק את הדלת?
לא מחזיק את הדלת, אבל גם הם כבר לא ניסו לפתוח.
אתה לא מחזיק את הדלת והם לא מנסים לפתוח.
נכון, אני קרסתי אחורה לתוך הממד, קרסתי פנימה, ובעצם הם לא מנסים לפתוח.
אם היו מנסים לפתוח, היו בפנים.
ברור, היו תוכנים אותנו בשנייה.
וואו.
ובעצם מתחיל לשרוף אותנו. המזל היחידי שלנו, שצריכו לשרוד טיפת האשן, שאשתי שנרצחה, דנה, והבן שנרצח, קרמל, והדר ששרדה איתי בממד עד הסוף, בת 13, היו מתים להשתין. ובעצם, הבת שלי חולה אפייה. הכי חולה אפייה. תן לה להפות משהו יופה. הכל. ובעצם, היה לה כל הכלים שלה, היו בזה. היו בממד. בעצם כל אחד בעצם תפס סיר, השתין בתוך הסיר כדי שלא ישמעו אותם, שמו מגבות בסיר, ובעצם השתינו בסיר. אז בעצם מה קיבלנו? קיבלנו סירים עם שתן, היה מלא דם, היה מגבות, ובעצם שמנו את הכל על הפנים, ונשמנו את האשן דרך השתן והדם. ובעצם ככה הצלחנו לאט לאט מה שנקרא לנשום, כי אתה מרגיש שאתה לא רואה מטר בממד, הכל אפוף אשן, הגרון שלך צורב, אתה מתחיל ליצור מה שנקרא, אתה מרגיש שאתה כבר לא יכול, ובעצם אנחנו שורדים את הדבר הזה. באיזשהו שלב, אנחנו מרגישים שרוצים לפתוח לנו מאחורה את החלון. יש מאחורה חלון עדף, שיש בו שתי פלטות של ברזל גדולות, ואנחנו מרגישים שמישהו רוצה לפתוח אותו. הם לא הצליחו לפתוח אותו, אבל הם שמו שם או לבנה, או רימון, או משהו.
מטען.
ובעצם מטען, ובעצם עשו וינץ', ובעצם עשו איזה עיקום לחלון. מהדבר הזה קרו שני דברים.
אוויר.
אחד טוב ואחד פחות טוב. קיבלנו מה שנקרא האשן שנכנס לתוך הממד, מה שנקרא עלה והתנקה מדי פעם, היה מה שנקרא זרימת אוויר. וזה הדבר הטוב. והדבר הלא טוב, שקיבלנו שלושה רימונים פנימה.
וואו.
קיצור, קיבלנו שלושה רימונים פנימה, מזל שלנו. זאת הסיטואציה כרגע בתוך הממד, שאנחנו, אשתי שוכבת על הרצפה, אני שוכב על הרצפה, הבן חצי על הרצפה ונשען על הספפה, והבת בצד, בתוך מזוודת טרולי, אחי התחבצה בתוך מזוודה של טרולי כזאת, קטנה של, של חול, בעצם מנהלת חמש קבוצות, שלושה טלפונים עם כל העולם ואשתו, והבן באודו שומע אותנו הכל, הוא בכלל באמפי באודו.
יש עוד בן באודו.
כן, יש לי עוד שני ילדים, אחד שהיה באודו, בן 22.
באמפי?
רותם, כן.
וואו.
והשני היה בצבא. בסדר, הוא בהנדסה והוא בצבא. אז שניהם לא היו בבית, וממזל, מה שנקרא, היינו רק ארבעתנו בתוך הסמטוחה הזאת. ואנחנו בעצם מגיע למצב שהחלון נפתח, אני מקבל את הרימונים פנימה, אני שומע אותם מתגלגלים, ומזל הם נפלו לתוך הספפה, מין ספת איקאה כזאת עם, אני קורא זה, עם ארגז מצעים קטן, הם נפלו שם פנימה הרימונים, אנחנו מקבלים שני פיצוצים, אחד לא התפוצץ, מקבלים שני פיצוצים בממד, בעצם קיבלנו עדף למעלה, והיינו נמוכים ולא קיבלנו מהעדף למעלה, אבל קיבלנו עדף רצפתי, ישר לרצפה, הכל רץ על הרצפה. ואני אומר שדבר היחידי שטוב, שפעם ראשונה, אתה יודע, שטיפה שכבת שומן, זה עוזר לך. אז הרסיסים בעצם פגעו בשכבת אור ושומן, ובעצם אנחנו מתעוררים שם, אתה מרגיש כמו בתוך איזה סקית במבה, אתה כאילו מסתכל לצדדים, אתה אומר, תשמע, וואלה, שרדנו. ואתה רואה את הבת, היא אומרת לי, אבא, הרימונים לא תקניים. אני אומר לה, דר, מה זה לא תקני? מאיפה את מביאה את השטות הזאת לך? היא אומרת לי, אני מוציאה ברגים מהרגל. אמרתי, אדר, תפסיקי מיד. הדבר הכי מסוכן זה להוציא את הרסיסים מהרגליים. אז ביא אותם. היא ישבה טיפה יותר גבוה, והיא חטפה מהרסס, טיפה מהרסס האמצעי. הקיצור, אנחנו בעצם...
אני חייב לעצור אותך שנייה. יש לנו דקה הפסקה, אנחנו חייבים לעשות איזה הפסקונת בגלל אילוצי של המערכת. הציפור שלך הוא פסיכי לחלוטין, ותחכה איתנו דקה, בסדר?
טוב.
תודה. אנחנו עם הסיפור הכי מצמרר ששמעתי, עם אבידה בחר. שלום אבידה.
שלום, שלום.
תודה שאתה איתנו. אז אתם כרגע בסיפור הזה נושמים דרך מגבת עם שתן ודם, איברים מדלדלים מהגוף, זרקו עליכם שלושה רימונים, ומה קורה אז?
ואז בעצם אחרי ירי שנפתח לנו בחלון, צריך להבין שאנחנו שומעים שתי יריות מדויקות. כנראה או שראו את אשתי זזה על הרצפה, ובעצם היא חוטפת מה שנקרא וידוי הריגה. כי המחבלים בחיים לא ירו בודדות. הם תמיד ירו בצרורות. אבל פה היה מה שנקרא בודדת, שתיים בודדות, ואני שומע איי, ואני אומרת, קשה לי לנשום, ואני נפרדת מכולם, ובעצם אני כמה דקות אחרי זה, מרגיש שכבר מה שנקרא יקרה, אשתי. היא שוכבת על הרצפה, ואני אומר לאדר ולכרמל, תקשיבו, אמא, הכל טוב איתה. כבר לא כואב לה שום דבר. אנחנו עכשיו מתמקדים בכרמל. כרמל צריך לחיות. והאדר אומרת לי, אבא, תסתכל אותך, תראה את הרגליים. אמרתי לה, תקשיבי, אני טוטים. הרגליים שלי סוף הדרך. אנחנו בכרמל. אני בסדר, רק בכרמל. ובעצם, כרמל לקראת ארבע, אחר הצהריים, מה שנקרא נושמת נשימותיו האחרונות, מבקש בקשה אחת אחרונה. הוא כבר מבין שהוא לא יוצא מזה. הוא אומר לי, אבא, תקבור אותי עם הגלשן שלי. עכשיו אני אומר לו, כרמל, מה השטויות? עכשיו צריך להבין שכרמל הוא איש ים. הוא היה בפרויקט מפרסים, הוא מפליגי קפריסין, הוא היה איש חברי בצורה בלתי רגילה, היה גולש גלים, הוא הרבה שנים, גולש סקי, באמת, הכל. והדבר האחרון שהוא חשב עליו, הוא אומר, תקבור אותי עם הגלשן. באמת קברנו אותו, עם הגלשן. ובסוף, כאילו, מה שנקרא בשעה ארבע, אנחנו שכימים את כרמל ליד דנה, אשתי, ואני אומר לאדר, תקשיבי, כרמל מצב מצוין, לא כואב לו שום דבר יותר. אמא, מצב סוף הדרך, לא כואב לה שום דבר, נשארנו שנינו. פעם ראשונה שהילדה בת 13 הזאת מבינה טיפה שהדברים סופיים. היא אומרת לי, אבא, אל תעזוב אותי. בבקשה, אל תעזוב אותי. אני אומר לה, אדם, ברור שאני לא אעזוב אותך. איך אני אעזוב אותך? עכשיו אני גמור. הכי גמור, גמור. ובעצם שלב, והיא מתכתבת עם כל הקבוצות שלה, ומנהלת את החמל הזה, שיבואו לחלץ אותנו את 416 על 2, כן, ובעצם אנחנו מחכים שיבואו לחלץ אותנו. לקראת שעה 8 בערב היא אומרת, אבא, באים חלץ אותנו. אני כבר סקפטי, אני כבר לא אכפת לי, באים, לא באים, כבר אני כבר מת שזה ייגמר. ובעצם אנחנו שומעים באמת פיצוץ גדול, ופעם ראשונה אנחנו שומעים עברית ליד החלון. עכשיו צריך להבין שמהבוקר מאות מחבלים עומדים מסביב לבית, הם שלטו בשכונות המערביות כבשלהם, בצורה בלתי רגילה. עם קשר, מאורגנים, שרפו אותנו, רצחו אותנו, חבל לך על הזמן, בזזו אותנו, הכל. ובעצם אנחנו מרגישים, בשעה 8, אנחנו שומעים עברית, ועוד הדר אומרת לי, אבא, עובדים עלינו, עובדים עלינו. אני אומר לה, איך עובדים עלינו? היא אומרת לי, תקשיב, אבא, זה עברית אחרת, זה לא עברית שאני מכירה. אני אומר, תקשיבי, אם אנחנו לא משנה איזה עברית, זה תביא אותם. תביא את החיילים לפה, לא אכפת לי, כי אני כבר לא יודע שאני לא יוצא מהממד הזה. קיצור, ובאמת, החייל מכניס את הראש שלו פנימה לתוך החריר ירי הזה מהחלון, ואומר לחבר שלו, וואו, יש פה טבח. ואני אומר לו, תקשיב, יש פה שניים מתים, שניים חיים, תעיף אותנו החוצה. תעיף אותנו. ובעצם, החייל מבקש מהדר לפתוח לו את החלון, אם הוא יוכל לעזור לו, היא עוזרת לו, ובאמת הם פותחים את החלון שהממד, והיא קופצת החוצה. אותי נכנסים שניים, לתוך הממד, ובעצם סוחבים אותי דרך החלון החוצה, שבעצם אני גמור. זאת אומרת, נפגשתי אחרי זה עם החיילים, הוא אומר לי, אבידה, קיבלנו הנחיה לקחת חיים, ואתה היית כאילו גמור, לא היינו בטוחים בך שתחיה, אבל משהו בחיות בך עשה את זה, לקחנו אותך, העמסנו אותך לאלונקה. ובעצם לקראת שעה 9 בערב, אני נמצא בסורוקה, בחדר טראומה, ומתחיל להתפנות מפה, לכיוון חדר ניתוח.
הייתי רוצה עוד הרבה לדבר איתך, ואולי נמשיך את השיחה בעוד יומיים, בעזרת השם אני אקווה, אם תוכל נדבר, כי אני רוצה לשאול אותך גם על הלקחים ומסקנות שלך מהאירוע, ואיך אתה נשאר איתו, ומה אתה רוצה שיקרה.
אתה נותן לי עוד דקה?
לא, אין לנו, זהו, זה נגמר לצערי. ביום חמישי אני מבטיח לך, שאם יהיה לך זמן אני מעלה אותך.
יאללה,
צ'או. אבידה בחר, תודה רבה, יישר כוח, ברוך תהיה. תודה רואה, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי.
תודה רבה.
תודה גם לסער פלסנר ואפרת קורמן, בני שאולסקי, מיכל קדוש ומאור רטב. תודה לכם שהייתם איתנו.